עד עכשיו, עד עכשיו אני מתכוון כולל הסמסטר הקודם בעצם, ראינו מקורות שונים לדין שליחות, ראינו גירושין, קידושין, תרומה ושחיטת קודשים, שחיטה והתמנות לפסח, וכל המקורות האלה בסופו של דבר צריך לשאול את עצמנו מה, למה צריך את כולם. אז בהתחלה, בתחילת הסמסטר הראשון, כשדיברתי על השאלה מה מחפשים כאן בעצם, אז העליתי שתי אפשרויות. בגמרא עצמה אפשר להבין שמחפשים מקור לשליחות בגירושין, בקידושין, סליחה. אפשר להבין שמחפשים מקור לשליחות בכלל, כשממילא גם יהיה בגירושין ובקידושין. זה מתחיל בתור חיפוש למקור לשליחות בתחומים מסוימים, אבל מהר מאוד שואלים, רגע, אז למה לא נלמד מאחד לאחרים? וזה כמובן מביא אותנו ישר לביצוע של צריכותא. לכן דה פקטו, בסופו של דבר, ברור שאנחנו מדברים על דין שליחות הכללי. רק שהדין הזה נלמד מכמה מקורות. זה מזכיר, יעיר על זה אולי קצת, זה מזכיר הגמרא בתחילת בבא קמא, הגמרא מדברת על ארבעה אבות נזיקין. והיא מדברת שם על התולדות וכו', אבל במשנה, בתחילת המסכת שם, כתוב ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והעבר, ובסוף כתוב הצד השווה שממונך ושמירתן עליך, וכשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. ממונך זה גרסת תריף, לא משנה. ושמירתן עליך ושהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק. השאלה, מה פירוש הצד השווה? יש לנו בעצם ארבעה אבות, שמה שמגדיר אותם, שרש"י כותב שם, זה ברור, אבות זה מה שכתוב בתורה. שור, בור, מבעה ועבר, זה מה שכתוב בתורה. עוד פעם, מחלוקת רב ושמואל, מה זה בדיוק כל אחד מהם, אבל זה ארבעה אבות שכתובים בתורה, בכל אחד מהם, כן, זה ארבעה אבות שכתובים בתורה, זה נשמע קצת מוזר בערב פסח. שלושה אבות וארבעה אמהות, אבל אתם מבין, זה ליטווקים, האבות שכתובים בתורה זה לא אברהם אבינו, זה שור, בור, מבעה ועבר. זה כמו בסוף ההגדה יש שם 13 מדיה, נכון? בחד גדיה. מה זה 13 מדיה? תחוסית. תסתכלו בהגדה של בריסק, אז תראו, זה 13 מידות של רבי ישמעאל. קל וחומר, גזירה שווה, בענייניו מכתוב אחד, בענייניו משתי כתובים. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, אז כתוב בתורה בעצם ארבעה, כתובים בתורה ארבעה אבות נזיקין. אנחנו לומדים מהם את הצד השווה. מה פירוש הצד השווה? אם אתה עושה צריכותא בין האבות לבין עצמם, אז אתה לא צריך להגיע לצד שווה. אתה אומר, אי אפשר ללמוד את השור מהבור. למה? כי הבור תחילת עשייתו לנזק. אתה יודע, או האש, כוח אחר מעורב בה, או כלומר דרכה ללכו להזיק, או משהו כזה. אז אתה לא יכול ללמוד כל אחד מהשנים, ולכן כל אחד צריך להיכתב. אז מבחינת הצריכות הפנימית בין המקורות השונים בתורה, אז זה לא קשור לצד שווה, להפך, אתה צריך להראות צד שונה. אתה צריך להראות שכל אחד מהם, יש לו צד שונה מהאחר, ולכן אי אפשר ללמוד את האחר ממנו. אוקיי? לכן הצריכות המבטאת דווקא צד שונה שיש לכל הדברים. אבל המשתה...
עכשיו זה בצד של הנזק, לא בצד מאיפה לומדים, אלא שם... שווה שווה. לא
מבין איפה לומדים, אלא... אבל המשנה מסיימת בצד השווה.
בצד השווה שבה...
שמה?
לא עושים נזק.
שהתוצאה.
כן, לא מהתחלה, אלא מהסוף.
אבל הגמרא בדף ו' שמה רואים לא ככה. הגמרא בדף ו' שם אומרת הצד השווה לעיתוי אימי, ואחת התשובות זה למשל אבנוס הכינור מסעור שנפלו מראש הגג והזיקו, או יש שם מוציא זבל לרשות הרבים, יש שם כמה אפשרויות מה לומדים מזה, נכון? מה פירוש לעיתוי אימי? ואתם אומרים, בשביל מה צריך את ההכללה הזאת? מה שאתה אומר שמה צריך? זה אומר לך את הדין, שבכולם ממונך שמירתן עליך וכשהזיק. לא. הגמרא לומדת שהצד השווה פירוש הדבר, שאחרי שעשיתי צריכותא בין ארבעת האבות, עכשיו יש לפניי בעצם יחידה אחת שבה כתוב שהמזיק חייב לשלם. ואני שואל מה ההגדרה שלה? למה זה חשוב? כי יש מקרים, וזה הגמרא מביאה שם בדבר, שלא ילמדו בתור תולדה של אחד האבות. הם לא יכולים להילמד, הם לא דומים לגמרי לאחד האבות. אבל אני אלמד אותם משתיים, או אני אלמד אותם, לא משנה, אני אלמד אותם מהמכלול. אז בעצם אני צריך עכשיו מכשיר חדש. אחרי שיש לי את ארבעת האבות האלה, אני שואל את עצמי, אוקיי, עכשיו יש איזשהו כלל שמאחד את כל ארבעת האבות. מה בעצם משותף? אומרים, שם ממונך ושמירתם עליך, וממילא, כשיזיק חם, מזיק שלהם. עכשיו, מכאן והלאה, כל דבר שהוא ממוני ושמירתו עליי, אני חייב לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אני לא צריך לבדוק האם הוא דומה לקרן, דומה לשן, דומה למבעה, לבור וכן הלאה. למה לא? בגלל שאני עכשיו, כשאני מדבר על עצם, על עצם החיוב, עצם החיוב נובע מהצד השווה שיש לארבעת האבות. כדי ללמוד את הצד השווה, אני חייב לעשות את צריכותה בין המקורות, והצריכות המבוססת על הצד השונה. בואו נחשוב רגע על שניים. נגיד שיש לנו רק שני מקורות בתורה, נגיד שור ובור. זה לצורך, רק לצורך הפשטות. אז אני אומר, מה לשור, מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק, מה לשור שכן יש בו רוח חיים. בסדר? אז הוא יכול ללכת, זה יותר, יותר להזיק. אז לכן אי אפשר ללמוד את שור מבור ולא את בור משור. עכשיו, יש לי מזיק חדש, נוסע כינור ומסעו שנפלו מראש הגג והזיקו. עכשיו, זה לא דומה לא לשור ולא לבור. כלומר, בסוף אומר, זה דומה איכשהו לשניהם, נלמד משניהם ביחד. זה לא דומה לשור ולא לבור. מה איתו? אז אם אני מבין שאין פה צד שווה, יש פה שור, יש פה בור, וכל אחד מהם נדרש כי אי אפשר ללמוד אותו מהשני, וזהו, עכשיו יש לי שור ובור. אז יהיה פתור. כי הוא לא דומה לא לשור ולא לבור. אבל אם אני מבין ששור ובור ביחד אומרים לי שבעצם החיוב לא תלוי במאפיינים של שור, כי עובדה שגם בור מחייב, ולא תלוי במאפיינים של בור, כי גם שור מחייב, אז כנראה תלוי במשהו אחר, לא במאפיינים הייחודיים של השור והבור. במה כן? כנראה בצד השווה. במה שמשותף לשני האבות, וזה הצד השווה. מה הצד השווה? שממונך ושמירתן עליך. אז אם זה ככה, גם באבנוס הכינור ומסעו שנפלו מראש הגג זה ככה. שזה ממוני ושמירתו עליי, ולכן חייב. זה לא צריך להיות דומה לשור ולבור. אז עכשיו השאלה, אם אנחנו מחפשים, נגיד שהייתי מחפש מקור לדיני נזיקין, והייתי מביא את קרן, את שור, את בור, מבעה ועבער. כל אחד מהם הוא מקור לנזקי שור, מקור לנזקי בור, מבעה ועבער. עכשיו אני שואל את עצמי, כן, אבל מה עם דיני נזיקין באופן כללי? אלא אם יש דבר כזה בכלל. שיש לי ארבעה נזיקין, שיתוף השם שלכולם קוראים נזיקין, ארבעה אבות נזיקים שונים. כל אחד מהם, מה שדומה לו, יהיה חייב, אבל זהו. מה שלא דומה לאחד מהם, לא יהיה חייב. הגמרא מניחה לא ככה. למה? כי זה מה שנקרא מידת בניין אב. בניין אב אומרת, מידת בניין אב אומרת שכשכתוב משהו בתורה, ההנחה היא שהוא מהווה בניין אב. זאת אומרת שכל מה שדומה לו באיזושהי צורה ילמד ממנו. זה לא נאמר רק על הדבר הזה. אוקיי? אז אם זה ככה, כשכתובים ארבעה דברים, זה לא יותר גרוע מאשר דבר אחד. אם אין צריכותה ביניהם, אבל אם אפשר היה ללמוד אחד מהשני, מה קורה במצב כזה? נגיד שיש שניים, כן? שור ובור. ונגיד שאין צריכותה, הם דומים. היו כתובים שניהם, מה היה קורה?
אחד מיותר בשני למשהו אחר.
אם אינו עניין. לא מצאנו אם אינו עניין. שני כתובים אין מלמדים. אגב, סוגיה שלנו בהמשך. שני כתובים אין מלמדים. בגלל שלמה אתה צריך לכתוב את השני? הרי אפשר ללמוד אותו מהראשון. אז מכאן ברור שאם התורה כתבה את השני, היא באה לומר לנו שהדין חל רק בשני אלה. ואל תלמד במשהו אחר. כי אם זה היה משהו כללי, היה מספיק לכתוב את הראשון, וממנו הייתי לומד גם את השני, וכמובן גם את כל השאר. אלא מה? ברור שכשהתורה כותבת את השני, היא באה לומר שהדין קיים בראשון ובשני, וזהו, לא בכל השאר. מה קורה כשיש צריכותה ביניהם? אם יש צריכותה ביניהם, אין שאלה למה התורה כתבה את השני. אי אפשר ללמוד אותו מהראשון. אז אם זה ככה, בעצם דה פקטו, יש לי רק מלמד אחד. השור והבור ביחד הם מלמד אחד. אין פה משהו מיותר שבא לומר לי שהדין חל רק בשני אלה ולא בכל השאר. אתה צריך משהו מיותר כדי לעשות שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. זה ההבדל בין שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים לבין בניין אב משני כתובים. יש מצבים שבהם יש שני כתובים ואני לומד מהם לכל התורה. יש מצב שבו יש לי שני כתובים, אין מלמדים, רק בשני אלה ולא בכל שאר התורה. מה ההבדל? שאלה אם יש צריכותה בין שני הכתובים. אם יש צריכותה בין שני הכתובים, אם אין צריכות, אז תראה בין שני הכתובים, אז הכתוב השני מיותר, ושמה הוא נכתב, כדי להגיד לי שזה רק פה, ולא בכל המקומות האחרים. אם יש צריכותה בשני הכתובים, אז זה כמו שכתוב מקור אחד, יש פה מקור אחד, ואתה לומד ממנו בבנייניו לכל התורה. נכון? אבל מה אתה לומד ממנו בבניין אב לכל התורה? הרי יש לו מאפיינים שונים לשור ולבור. מה יהיו המאפיינים שיהוו את בניין האב שממנו אני אלמד לכל התורה? הצד השווה. המאפיינים שמשותפים לשניהם, זה מבחינתי דה פקטו מה שכתוב בתורה. שמה שיש לו את המאפיינים המשותפים האלה חייב. והסתכלות אחרת, זה מה שאמרתי קודם, שכאשר אני עושה צריכותה בין השור לבין הבור, מה הצריכותה מראה? שהמאפיינים שקובעים לעניין נזק הם לא המאפיינים של השור, כי עובדה שגם בור חייב. הם גם לא המאפיינים של הבור, כי עובדה שגם שור חייב. אז מה המאפיינים שכן הם מחייבים? כנראה המאפיינים שמשותפים לשניהם, שאותם אתה לא יכול לשלול מקיומו של השני. כל המאפיינים הפרטיקולריים בעצם נמצאים לא רלוונטיים. אז הצריכות, או בהסתכלות הזאת, הצריכות לא רק אומרת לי למה כתבו את השני, אלא הצריכות עושה אלימינציה של המאפיינים. אבל היא אומרת, בעצם אני אראה לך שהמאפיינים המיוחדים של שור ושל בור לא רלוונטיים. כל אחד, הבור מוכיח ששל שור לא רלוונטיים, שור מוכיח ששל בור לא רלוונטיים. אז מה כן? מה שמשותף לשניהם, שם המונחה הוא שמירתן עליך. אז אם זה ככה, אז יש לי עכשיו בניין אב חדש, ששניהם ביחד מבחינתי זה מקור אחד, כי יש צריכותה, זה מקור אחד, זה לא שניים. ומה המקור הזה אומר? שכל דבר שהוא ממונחה או שמירתו עליך, אתה חייב לשלם. אז לא כבר אתם מאפיינים המיוחדים של בור ושל שור. כבר הוכחנו שהם לא רלוונטיים. מה שגמרא אומרת שם, זה להלכותיהם. בעניין הפטורים, זה את המאפיינים המיוחדים. אוקיי? שנייה אחת. נתקן פה את הנוכחות. עוד פעם תזכיר לי?
אני
אהרון, לא אסמין. אה, אהרון, לא יודע למה אני לא מצליח לזכור, סליחה. אז אותו דבר אני רוצה לומר במקורות לדין שליחות. גם במקורות לדין שליחות, בעצם יש את אותו מהלך, למרות שהגמרא לא עושה את... לא מופיע פה הצד השווה, כי זה לא משנה. אין פה משהו ש... משנה זה משהו שסודר על ידי עורך המשנה בצורה מאורגנת. זה מביא את ארבעת האבות ואת הסיכום. אוקיי? אצלנו האבות, so called, מופיעים בסוגיה. אין פה מישהו שאירגן מבנה אחד. ובסוגיה עצמה מביאים כל מיני מקומות שמהם אפשר ללמוד את דין שליחות. אבל אין מישהו שסידר את כל המקורות, ואז אומר, רגע, ולמה צריך את כולם, והצד השווה, וכל דברים כאלה. אבל ברקע זה קיים. אם עכשיו הייתה נכתבת המשנה, אחרי שלמדנו את הגמרא, היא הייתה נכתבת כמו בבבא קמא. ומה שבעצם הייתי אומר, זה ארבעה אבות שליחות. שנייה אחת, קידושין, גירושין, תרומה ושחיטת קודשים. הצד השווה לכולם, שזה משהו שאתה צריך לעשות בעצמך, ואתה לא יכול, אתה רוצה למנות מישהו אחר, שיעשה את זה במקומך, אז כל מקום שזה הסיטואציה, אתה יכול למנות מישהו אחר בשלוחו של אדם כמותו. זה הצד השווה. פה זה לא מופיע כי אין משנה, אבל בעצם זה מה שנמצא כאן. ולכן, גם אם בהתחלה הגמרא מתחילה עם איזשהו ניסיון למצוא מקור לדין שליחות מסוים, בקידושים, בשליטת קודשים, מה שלא יהיה, בסוף כשאתה מסתכל על המכלול, יש את מידת בניין אב. אלא אם כן, המקורות נדרשים, אלא אם כן המקורות לא נדרשים. אלא אם כן אין צריכותה. אם אין צריכותה בין המקורות השונים, אז אין בניין אב. כי אז ארבעה כתובים שאין מלמדים. שאלה למה צריך ארבעה כתובים, לא משנה. ויש לגבי שלושה כתובים, הגמרא מדברת במפורש. אפילו מי שאומר ששני כתובים מלמדים, שלושה אין מלמדים. אבל אם יש צריכותה בין המקורות השונים, והגמרא עושה צריכותה, עכשיו נראה, אם יש צריכותה בין המקורות השונים, אז זה בעצם אומר שהדיון שלנו הוא כן על דין שליחות הכללי, לא על דין שליחות בנושא מסוים. דין שליחות הכללי שהוא יחול בצד השווה לכל השליחויות שראינו. מה זה? זה לא צריך להיות מיוחד במובן של תרומה, או מיוחד במובן של גיטין וקידושין, כי כל המאפיינים המיוחדים הם לא רלוונטיים, עובדה ששליחות קיימת גם בהקשרים האחרים. איפה זה יהיה? באותם מקומות שהם מאופיינים כמו כל המקורות שיש לגבי דין שליחות, בדיוק כמו הצד השווה בבבא קמא. כן.
הרב אמר
שיש
בעצם שתי
דוגמאות.
אם נגיד לדעו, הגמרא מביאה, נגיד לדעת, התורה מביאה שתי דוגמאות ועושים צריכותה לכל אחד, אז יש כלל כללי. יש כלל דין כללי שממנו אתה לומד, ולמד אם אין צריכותה, אתה לומד רק את שניהם, רק אותם. יש דבר כזה שאם אתה לומד אתה יכול להשתות רק בשתי הדוגמאות האלה? מה, אתה לא לוקח בשתי הדוגמאות האלה, ונגיד שובן, כן? אתה לומד רק אותם, ואין סיכות. אז אתה משווה אותם, נגיד למשל אין סיכות, אתה משווה את כל הדמיונים אליהם, רק אליהם, כשאתה אומר, אלו שתי הדוגמאות היחידות שבהם אני מתאר.
אתה אומר, משהו שדומה לחלוטין לשור.
כן.
אוקיי? האם הוא יהיה... האם גם לגביו זה יהיה? כן. אני חושב שכן. זה בעניין אבני כתוב אחד.
כלומר, זה לא רק הדין, זה לא רק הוא, אלא...
זה תמיד שאלה, הגמרא בחולין מדברת על זה שבבניין אב, דיון בגמרא, האם בבניין אב אפשר לעשות פירחה כל דהו? פירחה כל דהו הכוונה, ברגע זה שונה במשהו אתה כבר לא יכול ללמוד, או שאתה צריך פירחה מהותית, פירחה מהותית פירושה שיש סברה, פירחה אומרת שבעצם יותר הגיוני הדין פה ולכן אל תלמד לפה, זה יהיה ההבדל, זאת אומרת אם זה שני כתובים שאין מלמדים, וזה נאמר רק בשניהם, אתה תצטרך משהו שיהיה דומה במדויק, פירחה כל דהו תפרוך את זה. רק מה שבמדויק כמו שור, אז זה פשוט שור. זה לא שור ותולדותיו, זה אותו דבר. אוקיי? אבל אם יש משהו שהוא לא דומה לגמרי לשור, אבל מהותית נראה לי שזה דומה, זה אותו דבר. אז לא. זה רק אם זה יהיה שניהם. בסדר? את הדבר הזה אפשר ללמוד, כתבתי פעם ספר על כלל ופרט. על מידות כלל ופרט. מידות כלל ופרט נבדלות זו מזו, ואנחנו נגיע עוד מעט לדברים, זה מה שנצטרך את זה, אבל לא משנה, זה גם השכלה כללית וחשובה. מידות כלל ופרט נבדלות זו מזו במבנה הטקסטואלי. יש כלל ופרט וכלל, יש כלל ופרט, יש פרט וכלל, ובעצם במקום אחד יש אפילו פרט וכלל ופרט, בגמרא בנזיר. אוקיי? יש כמה מבנים טקסטואליים, מה ההבדל ביניהם? אז הגמרא אומרת בכמה מקומות, ההבדל ביניהם זה בשאלה מה הרדיוס ההכללה שאתה עושה סביב הדוגמאות. מבנים כאלה זה תמיד משהו כללי, בכל אשר תופה נפשך, בבקר ובצון, ביין ובשחר, בוקר בתום היה נשארה ובכל אשר טובה נפשך, אז יש פה ארבעה דברים פרטיים ובכל אשר טובה נפשך זה הכלל, זה מבנה של פרט וכלל, יש שם עוד כלל בהתחלה לא חשוב, אבל זה המעבר הזה של התורה מדוגמאות פרטיות לאמירות כלליות בעצם אומר דרשני, זה צריך לדרוש את זה, אוקיי? וזה מידות כלל ופרט, ומה ההבדל בין המידות? כלל ופרט זה המידה הכי מצומצמת, אלא מה שבפרט, אם יש מבנה של כלל ופרט זה רק מה שבפרט, אם זה פרט וכלל אז נעשה הכלל מוסף על הפרט, זה המידה הכי רחבה, כל מה שדומה לפרט באיזושהי צורה, כלל ופרט וכלל זה באמצע, ופרט וכלל ופרט זה גם באמצע וגם ביניהם יש הבדלים, תלוי בשני צדדים, שלושה צדדים של דמיון, יש הבדלים ביניהם, אוקיי? אבל זה דמיון ביניים. עכשיו תמיד עולה השאלה, הרי בשביל להכליל, נגיד תחשבו על פרט וכלל, פרט וכלל פירושו נעשה כלל מוסף על הפרט, מה זה אומר? כתוב הפרט ואני מכליל לכל מה שדומה לו, למה צריך לכתוב את הכלל? יש בנייניו. ברגע שכתוב משהו אחד, אני מילא מדמה לכל מה שדומה לו. שור בור מבא ועבר, היה כתוב שור, הייתי לא מדמה לו את כל מה שדומה לו. הוא לא כתוב בצורה של פרט וכלל. למה אני מרחיב את זה? ואם אני מרחיב את זה, אז מה עושה מידת פרט וכלל? הרי גם בבנייניו, גם בלי שהיה כתוב כלל. אם יהיה כתוב הפרט, אני ארחיב את זה בבנייניו. למה צריך לכתוב אחריו כלל? התשובה היא שפרט וכלל מרחיב יותר מאשר בנייניו. בניין אב זאת הרחבה של מה שדומה לפרט לגמרי. פרט הוא כלל אומר, אני מרחיב גם לדברים שהדמיון שלהם לפרט הוא חלקי. אוקיי? לכן כשאנחנו מדברים, אני חוזר לשאלה שלך, יוסף שלום, כאשר, יוסף או יוסף שלום, איך לקרוא? יוסף שלום. כאשר אנחנו מדברים על השאלה איך לדמות למה שכתוב בתורה, דמיון זה לא משהו חד ערכי. תלוי כמה דמיון יש. ורמת הדמיון מאוד חשובה, כשהדמיון הוא הרמטי לגמרי, זה בדיוק כמו שור, אז זה פשוט שור. כן, כמו, כשאנחנו מדברים על קרן, אוקיי? הגמרא שם, נחזור לגמרא בבא קמא. אנחנו מדברים על קרן. הגמרא אומרת, תולדות הקרן מהי? נגיפה, נשיכה, רביצה וביתה. מה זה קשור לקרן? מכוונתם להזיק, נכון? בכל אלה זה משונה, וכוונתו להזיק, לכן זה דומה לקרן. זאת אומרת, אם היה כתוב קרן ובור, ולא הייתה צריכות ביניהם, אוקיי? אז לא היית יכול לכלול, להכליל לכל מה שהוא ממונך ושמירתו עליך, כי אין את ההכללה הזאת של הצד השווה. אבל ברור שכל דבר שדומה לקרן הוא קרן, זה פשוט, התולדות של קרן ודאי שילמדו. עכשיו, מה זה התולדות של קרן? זה לא קרן, זה לא נעשה עם הקרניים. זה יכול לעשות עם הרגל, בביתה או עם הגוף, בנגיפה, אוקיי? אלא מה? כוונתו להזיק. הגמרא מניחה שזה הדמיון המהותי שיש. אז מבחינתי זה אפילו לא הרחבה, זה קרן, זה פשוט פרשנות למה שכתוב בתורה, כשהתורה כותבת קרן היא מתכוונת גם לזה, במובן מסוים זה אפילו לא הרחבה, אוקיי? כשאתה עושה הרחבה, אתה צריך פרט וכלל. בענייניו זה לא הרחבה. בענייניו זה כלל פרשני. זאת אומרת, כשהתורה אומרת, כן, אני מתכוונת לזה, היא לא מתכוונת לנגיחה עם שתי הקרניים. אוקיי? אז, 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 אז אפשר לקרוא לזה כאילו זה בכלל לא הרחבה, אלא רק הסבר מה שכתוב בתורה. ולפי זה ברור שגם אם זה שני כתובים שלא מלמדים, מה שדומה לגמרי לאחד מהם, הוא פשוט נכלל בהם, זה לא הרחבה. אוקיי? טוב, אז אני חוזר אלינו. אז בעצם הטענה היא שהכל יהיה תלוי בשאלה אם יש צריכותא בין המקורות. אם אין צריכותא בין המקורות, אז אנחנו נשארים בתפיסה שיש לנו ארבעה מקומות שבהם יש שליחות, וזה רק בהם. בהם ובמה שדומה לגמרי לכל אחד מהם לחוד. כן? זה מה שאמרתי עכשיו. אם יש צריכותא, אז הצריכותא זה לא רק עניין טכני שאומר למה היה צריך את כל המקורות האלה ולא למדו את זה מהמקורות האחרים. הצריכותא גם אומרת שמדובר פה בדין כללי של שליחות. זאת אומרת שארבעת המקורות האלה בעצם הם לא ארבעה מקורות מסוימים, אלא בעצם יש פה איזשהו עיקרון כללי ששלוחו של אדם כמותו. שכל מה שאתה צריך לעשות ואתה לא רוצה לשלוח מישהו אחר, אתה יכול לעשות את זה. למעט מקרים מסוימים שבהם יש לנו סיבות לומר שלא. אוקיי? סיבות ספציפיות להגיד ששם זה לא יקרה, אבל העיקרון הכללי ודאי קיים. לכן קיומה של צריכותא זה לא עניין עיוני בלבד. זה שאנחנו שואלים יש צריכותא, אנחנו לא, זה לא רק שאלה של למה התורה כתבה את זה, הרי יכולנו ללמוד במקום אחר, זה רק שאלה עיונית, תכלס התורה כתבה, מה אכפת לי למה היא כתבה, זה תימא דקרא. לא, לא, זה מאוד חשוב. ברגע שיש צריכותא, אני מבין שכל המקומות שהתורה כתבה הם בעניין אב, מתוך הצד השווה שלהם, ועכשיו יש לי דין שליחות לכל. אוקיי? יפה, אז זה... זה אומר לנו איך להסתכל על הצריכותא. עכשיו, תודה. חדם חדה לא עתיה. תיתה חדם מתארתה. כן? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים ללמוד אחד מאחד, אנחנו לומדים, עכשיו אנחנו... הרי כשיש ארבעה מקורות, כמו בבבא קמא, זה המשנה עצמה שם הרי אומרת, לא הרי השור כהרי הבור, לא הרי הבור כהרי השור, זה חדה מחדה. אבל עכשיו, אוקיי, אבל יכול להיות ששניים מתוכם יספיקו, אז זה כבר עושה הגמרא, לא המשנה שם בדף ה'.
זה לא זה וזה שיש להם פה החיים
כרגע. כן, אבל ההרחבה, נכון, אתה צודק, אבל ההרחבה לשאר, לא כל הזוגות שם מימדים, כי יש שישה זוגות בעצם. והגמרא בדף ה' אומרת בסופו של דבר שבור וחד מיניי הוא נדמה לי, זה המסקנה שמה שמבור וחד מיניי הוא אפשר ללמוד את הכל. אבל באופן עקרוני צריך, כשאנחנו רוצים לעשות צריכותא, הצריכותא נעשית בכמה צעדים. א', כל אחד לחוד שאי אפשר ללמוד אותו מכל אחד אחר לחוד. אחרי זה שמשניים מהם לא היו יכולים ללמד את כל השאר, אחרי זה שלושה וארבע, כמובן זה בסופו של דבר מה שיש לי. אז הגמרא אומרת, חדה מחדה לא עתיה, זה כבר ראינו את הצריכותא של חדה מחדה. אז הגמרא אומרת, מסכמת, זה לא, עתיה תיתי חדה מתרתי. אז בואו ניקח שני מקורות, עדיין אתה צריך להסביר לי למה התורה כתבה ארבעה, למה לא מספיק שניים. היי תיתי, את מי תביא, איזה שניים? לא נכתוב רחמנה בקודשים, ותיתי מענך, עוד פעם, פה במקרה שלנו זה לא ארבעה מקורות, אלא שלושה. כי יש לנו את גירושין שזה מקור, קידושין זה ויצאה והייתה, זה לא מקור נפרד, זה פשוט נלמד מגירושין, תרומה ושחיטת קודשים, נכון? אז יש לנו שלושה, אז אומרת הגמרא, היי לא, כן, לא נכתוב רחמנה קודשים, זאת אומרת נשארים עם גירושין ותרומה, אוקיי? ותיתי מהאנך, מה לאנך שכן ישנן חול אצל קודשים? דיברנו על זה בתחילת הפעם הקודמת, מישהו שאל עליי, ישנם חול, זוכרים את ה... דיברנו על זה קצת, לא נכתוב רחמנה בגירושין ותיתי מהאנך, מה לאנך שכן ישנן במחשבה, אלא לא לכתוב רחמנה בתרומה ותיתי מאנך, הכי נמי. נכון? תרומה אין לי פירך, אפשר ללמוד מהאחרים. אוקיי? עכשיו, אז שואלת הגמרא, ואלא, אתם גם אתם למה לי? עכשיו פה עוד פעם אני... העיר איזושהי הערה מתודולוגית. אמרתי קודם שיש פה שלושה מקורות ולא ארבעה. זאת אומרת, קידושין וגירושין זה מקור אחד. אבל צריך להבין, למה הגמרא לא רואה את קידושין כמקור נפרד? יש לי גירושין שבשילח ושילחה וכל המקורות האלה, ויצאה והייתה, זה מקור נפרד שבא ללמד אותי על קידושין, מגירושין לקידושין, יש את תרומה ויש את שחיטת קודשים. הטענה כנראה שברגע שהמקור שלך הוא לא מקור שכתוב בפסוק, אלא הוא הקש, ויצאה והייתה, אז אין פה ייתור. נגיד שהיה אפשר ללמוד את זה מגירושין בלי זה, או משחיטת קודשים. עדיין ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, זה פסוק שנדרש לכתוב אותו, כדי ללמד את העניין עצמו. אם יש לי מקור שמלמד את את הדין, כתוב מפורש הדין, כן? או כן תרימו גם אתם, לא משנה, אבל לא איזשהו הקש למשהו אחר, אפשר לשאול, שמה אתה צריך לכתוב את זה? כן תרימו אתם, למה צריך לכתוב גם אתם לרבות שלוחכם? אז זה מיותר, לכן אתה צריך לעשות צריכותא כדי להבין למה זה לא מיותר. אבל ויצאה והייתה, אין פה שאלה שזה מיותר, הפסוק כתוב, כתוב ויצא והייתה, כי צריך להיות כתוב. אחרי שזה כבר כתוב, השאלה אם אני צריך ללמוד מזה בהיקש, מגירושין לקידושין או לא, זאת שאלה אחרת, אבל אין פה שאלה שהפסוק הזה הוא מיותר. לכן בחשבון של הצריכותות לא תמצאו פה את קידושין. הצריכותות נעשות בין גירושין לתרומה ושחיטת קודשים. אין, בדומה לזה, לא תמצאו בכל השס, בכל ספרות חז"ל, אני חושב לפחות בדקתי את זה, לא תמצאו פרחה על דרשה שהיא לא קל וחומר או בענייניו. אין פרחה על כלל ופרט, או על גזרה שווה, או על, לא יודע, כל מה שאתם רוצים, הקש. אין פרחות. פרחות יש רק על קל וחומר ובענייניו. למה? מה ההבדל? קל וחומר ובניין אב, אני קורא לזה המידות ההגיוניות. והקל וחומר ובניין אב, אין טריגר טקסטואלי שבגללו אני עושה את הדרשה. תגיד שאני לומד, אני רוצה ללמוד את קרן בחצר הניזק מקרן ברשות הרבים בקל וחומר. כן, כמו ששן ורגל פטור ברשות הרבים חייב בחצר הניזק, חצר הניזק יותר חמורה מרשות הרבים, אז קרן שחייב ברשות הרבים ודאי שחייב בחצר הניזק, אוקיי? אז זה קל וחומר. עכשיו, האם יש משהו בלשון התורה שהוא הסיבה לכך שאני עושה פה דרשה? כלום. בלשון התורה כתוב, פשוט הדינים. קרן חייבת פה, פטורה פה, שן ורגל פטור פה, חייב פה, זה הכל. אני עושה את החשבון ההגיוני מתוך הדינים. אותו דבר בבניין אב. כתוב משהו בבניין אב, אני לומד למה שדומה לו, שגם שם יהיה את אותו דין. אין משהו בטקסט שאומר לי לעשות את הדרשה. שם, אם תהיה פרחה, זה לא דומה, אוקיי? אז אני לא אלמד, כי הרי כל הלימוד שלי מבוסס על הדמיון בבניין אב או על הקל וחומר. אם אין קל וחומר, יש פרחה או אין דמיון, אז אני לא אלמד. אבל אם יש לי טריגר טקסטואלי לדרשה, זה רע שווה. יש לי את אותה מילה בשני מקומות, ונגיד זה מופנה או מצד אחד לפחות, אבל יש לי, זאת אומרת, יש איזשהו ייתור או משהו בטקסט שגורם לי לעשות את הדרשה. מה עוזרת פרחה?
אם זה
משהו
בטקסט,
שאלה
אם זה
איתור
או לא,
שאלה... לא, קל וחומר זה לא משהו בטקסט בכלל, זה רק הדין, לא הטקסט. קל וחומר בבניין אב זה לא בטקסט, זה הדין שכתוב, ברור, אבל אין משהו בניסוח שאומר לי לעשות דרשה. כן.
ויש עוד מידות כאלה.
חוץ מקל וחומר בבניין אב לדעתי אין.
מה
עם
צד השווה?
צד השווה זה בניין אב.
זה סניף
של בניין אב? ברור, בניין אב יש שני כתובים. לא, לא, אין צד שווה.
דבר הלמד מעניינו?
לא, דבר הלמד מעניינו זה משהו אחר, וזה כן, זה לא שייך לפה. דבר הלמד מעניינו, זה נמצא בתוך הטקסט.
לא, הכל נמצא בטקסט.
לא, נמצא, יש טריגר טקסטואלי. הטריגר הוא שיש משהו שמופיע במקביל לעניינו. התורה מקמה את זה באיזושהי צורה. קל וחומר בבניין אב אתה לא שואל איך התורה ניסחה או משהו, פשוט הדין עצמו שכתוב בתורה, אתה לומד ממנו. כן, התוכן של הדין, לא איך הוא מופיע, הניסוח לא, הוא לא נוטל חלק. יש מידות טקסטואליות ומידות הגיוניות. מידות הגיוניות זה רק קל וחומר בבניין אב, אולי שני כתובים המכחישים זה את זה, לא יודע, זה צריך לדון קצת. בכל אופן, לא תמצאו פרחה על כלל ופרט, או על גזרה שווה. למה לא? כי כשכתוב כלל ופרט אני עושה הרחבה, ואמרתי קודם, אני עושה הרחבה יותר גדולה מאשר הרחבה של בניין אב. אני עושה הרחבה גם למשהו שלא לגמרי דומה, כי התורה עצמה אמרה לי תעשה הרחבה. אם זה היה הרחבה רק לדברים הדומים, לא היה צריך לכתוב את הכלל. כתוב את הפרט ונעשה ממנו בענייניו. אוקיי? זה כמו מפרשי עמידות כותבים את זה. אז כשהתורה אומרת, כותבת בצורה שפרט הוא כלל, היא אומרת לי תעשה הרחבה מעבר למה שהיית עושה בבנייניו. עכשיו, מה תעזור פה פירחה? אני אגיד, הדבר ההוא לא דומה למלמד. ברור. לכן התורה אמרה שבכל זאת אני ארחיב לשם, למרות שהוא לא דומה. נכון? בבנייניו התורה לא אמרה לי להרחיב. אני מחליט שזה דומה, אז אני מרחיב. אם זה לא דומה, אני לא ארחיב. אבל פה התורה עצמה הוא בגזרה שווה. התורה אומרת לי, מקישים עבד, גזרה שווה בין עבד לאישה. לא, עבד מאישה. עכשיו אני אומר, יש הבדל, מה לעבד שכן הוא משועבד לאדונו, לא יודע בדיוק מה. אוקיי? זה לא רלוונטי. זאת פירחה, אבל היא לא רלוונטית. כיוון שהדמיון בין עבד לבין אישה לא מבוסס על זה שהם דומים. אם זה מבוסס על זה שהם דומים, תביא פירחה, תראה לי שהם לא דומים. אבל פה זה מבוסס על זה שהתורה עצמה אמרה לי להשוות את הדינים בין שניהם. אז היא אמרה לי, תשווה למרות שזה לא דומה. זה לא, זה לא, זה בדיוק הנקודה.
אתה אומר,
התכוונה
שאפילו שזה לא דומה לרבה את זה,
נכון?
אבל לא הכל.
לא, הזכרתי קודם, אפשר שתכנסת.
אז אם מישהו מקסים, איך אומרים לו את זה?
לא, 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 לא אומרים לו, בשום מקום, אתה לא תמצא שאמרו לאף אחד שיגזים. אין.
בצור, אין בלמים.
לא, יש בלמים, אבל הבלמים הם לא תוצאה של סברה, ולכן אף אחד לא צריך לעצור אותך. זו שאלה של צדדים, הגמרא קוראת לזה צדדים. שאלה כמה צדדי דמיון צריך לפרטים. צד אחד, שני צדדים, שלושה צדדים. זה רמת ההרחבה מעבר לפרטים, וזה מוגדר. בכלל ופרט וכלל זה שניים או שלושה צדדים, בפרט וכלל זה צד אחד, בכלל ופרט זה ארבעה צדדים. זה כתוב בגמרא. אז אין, הבלמים הם בגוף העניין. זאת אומרת, התורה עצמה אומרת לך, עד איפה אתה צריך ללכת עם ההרחבה הזאת, בלי שזה דומה. או עד כמה זה יכול להיות לא דומה.
בסוף אני בוחר מה הם הצדדים.
בסדר, זה תמיד נכון. זה תמיד נכון. וזה לא בלמים. צריך להחליט מה הצדדים. לא אומרים, הגזמת. אלא השאלה היא פשוט אם בחרת את הצדדים הנכונים או לא. אבל once יש צדדים, עד איפה ללכת, לא צריך בלמים פה, זה מוגדר מעצם המידה. אוקיי? אז בעצם מה שאני רוצה לומר זה שבמידות הגיוניות ישנה פרחה, במידות לא הגיוניות אין פרחה. לא יכולה להיות פרחה. עכשיו זה בדיוק אותו דבר פה. מה זה פרחה? הצריכות המבוססת על פרחה. מה זה צריכותה? צריכותה אומרת, אני לא אלמד את ב' מא', כי מה לא' שכן יש לו תכונה X. נכון? אז הצריכות המבוססת על פריחה דו צדדית. נכון? ללמוד את ב' מא' יש פרחה, ללמוד את א' מב' גם יש פרחה, וזה מה שנקרא צריכותה. וצריכותה זה פרחה דו צדדית. זה נקרא צריכותה. שאי אפשר ללמוד כל אחד מהשני כי יש פרחה. נכון? עכשיו במקום שאתה מדבר על היקש, מה שייך פרחה. אז במילה גם לא צריך צריכותה. אין צריכותה בין גירושין לבין גיטין, לבין, סליחה, לבין קידושין, או בין...
בכיוון ההפוך אולי אין קצת יציפות, ללמוד מי קידושין, תגיד, אני לוקח קידושין וגיטין...
ברור, זה ברור.
זה אין רוס.
לא צריך... לא צריך לעשות יותר מזה. לא הבנתי.
לא, נגיד, אם הוא נלמד, בוא נלמד מי קידושין וגידושין...
זה אין בעיה, זה אתה יכול ללמוד. ברור. כן.
אה, רק...
בין גירושין לבין קידושין אף אחד לא יעשה צריכותה, כי הדמיון ביניהם מבוסס על היקש, לא על השוואה הגיונית, לא על דמיון, אלא על היקש. אז אתה אומר, פה הוא מוציא אותה ושם הוא מכניס אותה, יש לי פירחה נגיד, רק טוב חדיר. זה לא משנה, התורה היא קישה, היא אמרה לך, אני רוצה שתעשה אותו דבר את גירושין עם קידושין, לא בגלל שזה דומה, או לא בגלל שאתה חושב שזה דומה, או גם אם אתה חושב שזה לא דומה, אני אומרת לך להשוות אותם, לא שאתה מחליט להשוות אותם כי זה נראה לך דומה. אז לכן לא שייכת שם פרחה. כן, אז לכן גם בצריכותות, כיוון שצריכותה זה בסך הכל פרחה דו צדדית, גם בצריכותות הקידושין לא משחקים תפקיד. כל הצריכותות זה תמיד גירושין וקידושין זה אחד, תרומה ושחיטת קודשים. זה לא ארבעה דברים, גירושין, קידושין, תרומה ושחיטת קודשים. גירושין וקידושין זה ראש אחד, אוקיי? אז בסופו של דבר אז עושים צריכותה, והשאלה היא, אתם גם אתם למה לי? זאת אומרת הגמרא, מבא אלי לכדי רבי ינאי. דאמר רבי ינאי, גם אתם, מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. זאת אומרת באמת, את שליחות בתרומה לא, אפשר היה ללמוד מהמקורות האחרים. מגירושין ומשחיטת קודשים. אז למה זה כתוב אתם גם אתם? ופה שימו לב, יש איתור, אגם, גם זה לרבות שליח. מה בא האיתור הזה לומר? שגוי לא יכול להיות שליח. מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. עכשיו, השאלה לגבי גוי, אולי אני אעיר עוד הערה אחת לפני שאני נכנס קצת יותר לעניין. מה אם משלח גוי? לא אומר שגוי לא יכול להיות שליח. מה אם משלח? האם הגוי יכול לשלח יהודי? יהודי יכול להיות שליח של גוי? ורק גוי לא יכול להיות שליח של יהודי או להפך? תראו, השאלה היא על מה מבוסס, על מה מבוסס העיקרון הזה שגוי לא יכול להיות שליח. אם הגוי לא יכול להיות שליח בגלל שהשליח ומשלח צריכים להיות שייכים לאותה קבוצה, דין ערבות תקראו לזה, לא משנה, אבל לא מזכירים את דין ערבות דווקא בהקשר הזה, אבל זה אותו רעיון, ואז אני אומר, אתה יכול לייצג אותי כי אנחנו אותו דבר, ואנחנו מספיק דומים, אוקיי? אז נראה שזה אסימטרי. אז כמו שגוי לא יכול לייצג אותי, גם אני לא יכול לייצג אותו, זה הרי, זה לא שאלה של יתרון וחיסרון, כן? זה לא שאלה של מי יותר טוב ומי פחות טוב. לא נראה שזה סימן, אני אומר, אם אתה מבין שהמניעה של גוי זה בגלל שהוא לא במיליה שלי, כן, הוא לא מהסוג שלי, אז הוא לא יכול לייצג אותי, אז גם אני לא מהסוג שלו. אתה שומע?
מה הוקעה מתחילה שהייתי
לא, זאת אומרת, לקנייה למשל, לקניינים. קניינים למשל. קניינים למשל. אגב, גם תרומה שייכת בגוי, כמו שהגמרא פה מדברת אחרי זה בהמשך. אפילו להפרשת תרומה אפשר לדבר על זה. אבל זהו בהמשך.
אבל
גם אתם
משמע שזה,
שמה שאמרת, שצריך
להיות
שייכים לאותה קבוצה. אז אני אומר, אם אני מבין שצריכים להיות שייכים לאותה קבוצה, זה שרק שאלה של, הוא לא יכול לייצג אותך כי הוא לא מאותו סוג. זה לא, צריך שיהודי יעשה את זה, שיהיה יהודי אחר. אבל זה צריך להיות מישהו מאותו סוג. אז נראה לכאורה שזה אמור להיות סימטרי. אבל אפשר היה להבין אחרת. אפשר היה להבין שהגוי לא יכול להיות שליח שלי כי הוא לא בתורת הדבר. הוא לא שייך בגיטין ובקידושין. הוא לא יכול להיות שליח שלי. אם זה כך, אז עקרונית הוא יכול להיות שליח הגוי. זה לא מניעה מהותית. אלא פה ספציפית בגיטין ובקידושין הוא לא שייך. אבל בנושאים שהוא כן יהיה שייך, הוא יכול להיות שליח. ואני כמובן יכול להיות שליח שלו, כי כל מה שגוי שייך בו גם יהודי שייך בו. רק הפוך לא נכון. אוקיי? יש דברים שיהודי שייך וגוי לא שייך. אבל אין הפוך. די כמידה, כן? זה לגוי בנוח אסור ולישראל מותר. כמו שהגמרא אומרת, זה סנהדרין. אוקיי? ואז יכול להיות שתהיה פה אסימטריה. או במילים אחרות צריך לבדוק, כשאנחנו ממעטים גוי משליחות, האם זה מיעוט עקרוני? זאת אומרת, האם גוי לא שייך בכלל בתורת שליחות ליהודי, אין? לא קשור. הוא לא בתורת זה מבלבל. הוא לא שייך בשליחות ליהודי. זאת מניעה עקרונית, גם בדברים, נגיד, קניינים. הקניינים, גם גוי שייך בקניינים, בקידושין לא, אבל בקניינים כן. לגבי קניינים, הוא יכול להיות שליח שלי? לקנות משהו או משהו כזה? זאת השאלה. אם אני מבין שהגוי לא יכול להיות שליח שלי באופן עקרוני, כי אנחנו לא בני אותה ברית, אנחנו לא בני ברית, כי אנחנו לא שייכים לאותה קבוצה, אז גם בדברים שהוא שייך בהם הוא לא יכול להיות שליח שלי, זאת מניעה עקרונית. אם אני מבין שאין פה בעיה עקרונית, אלא הוא לא בתורת הדבר, כן?
איפה שכן,
אז כן, בגיטין וקידושין, לא, בתרומה זה תלוי במחלוקת, כמו שראינו, שחיטת קודשים, גם על זה יש מקום לדון, כי הגויים יכולים להביא קורבנות בעוד נדבה, אז בכל דבר צריך לדון לגופו, זאת הערה ראשונה. וזה אנחנו נדבר עוד הרבה היום, השאלה היא מה בעצם אנחנו לומדים מהגם אתם. אבל עוד הערה אחת שהיא הערה כללית, כן תרימו גם אתם, בפשטות זה ריבוי, זה לא מיעוט. גם אתם, זאת אומרת זה בא לרבות את השליח. אתה אומר לי, טוב, אבל זה מיותר. כי לרבות את השליח הייתי לומד במקום אחר, אז מה? אז אני ממעט גוי. אבל זה לא בא למעט, זה בא לרבות. תרבה משהו אחר, אם אינו עניין לרבות לשליח, תרבה אפוטרופוס. בסדר? לא יודע בדיוק.
גם אתם זה
השוואה
בין המשלח לשליח. גם משלח וגם משליח, שניהם צריכים להיות בני ברית.
אז אני אומר עוד פעם, אבל אתה עדיין אומר שגם אתם בא למעט, לא לרבות. בא למעט את הגוי. כן. זה מוזר שגם בא למעט.
זה לא אגם, זה אתם.
מה?
אתם בא למעט.
מה זאת אומרת?
המילה אתם...
לא, אבל אגם לא אומר שהשליח הוא כמו אתם.
כמו ש...
זה כן אגם. אגם אומר שהשליח הוא כמו אתם. אם אתם לברית, אז גם השליח צריך
לברית. אדם בעצם לא בא למעט. אחרי שאנחנו אומרים שאתם זה בני ברית,
כן.
אז אומרים, וגם השליח צריך להיות בן ברית. זה לא מיעוט, זה השפעה.
תראו, אם... שנייה אחת. אם נגיד שהיה מקור, אם נגיד שהיה מקור, שהיה צריך את המקור לדין שליחות בתרומה. הייתה צריכות, זאת אומרת, אי אפשר היה ללמוד אותו מ... לא מה שהגמרא אמרה פה, אי אפשר היה ללמוד אותו מהמקורות האחרים. אז לא הייתה לי בעיה. גם למעט גוי לא הייתה לי בעיה. למה? היא כן תרימו גם אתם, זה לרבות את השליח, אבל איזה שליח? אותו שליח שהוא כמוכם. אין בעיה, שמה גם בא לרבות, אבל לא לרבות הכל, לרבות משהו. אוקיי? אבל אם אני אומר, הרי אני יודע את השליחות בתרומה, אני לומד את זה מהמקורות האחרים. עכשיו, מה הפסוק הזה בא לומר? כן, תרימו גם אתם, אבל זה מיותר, כי אני יודע שיש שליח בתרומה, נכון? אז מה? לא, זה בא למעט, זה בא למעט גוי. אז זה מאוד מוזר, כי קודם אמרתי, זה, גם כשאני ממעט את הגויים, זה לא באמת מיעוט, זה ריבוי יותר קטן. אבל עכשיו אומרים לי, לא, זה נטו מיעוט. כי אני אראה, דין השליחות אני יודע גם בלי זה. וגם אתם בא נטו למעט. זה קצת מוזר. יכול להיות, נראה את זה אולי בהמשך, שבאמת הרי למעשה הגמרא לא, הגמרא מרבה פה שליח. זה לא, נכון שאפשר היה ללמוד את שליחות בתרומה מהשליחויות האחרות. שואלת הגמרא, אתה בשביל מה צריך את הכן תרימו גם אתם? כדי להגיד לך שאני לא, ש, 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 שגם מפה לומדים את דין שליח. ולמה זה חשוב? כי הרי אפשר היה ללמוד את זה במקום אחר. כי מפה גם רואים שהשליח שהתרבה זה רק מישהו שהוא כמוכם, בן ברית. אז הרעיון הוא כמו הרעיון אילו לא הייתה צריכו אותה. אילו הייתה צריכו אותה, סליחה. נכון? אמרת עוד פעם, אני אנסח את זה ככה. אם הייתה צריכו אותה, ואי אפשר היה ללמוד את תרומה משאר המקורות, אז לא הייתה שום בעיה. כן, תרימו גם אתם, זה בא לרבות את השליח, כי אי אפשר היה ללמוד את השליחות ממקומות אחרים, שגם בתרומה יש שליח. ושם גם לא היה מפריע לי להגיד שזה בא למעט גוי. למה? כי אגם לא בא למעט, אגם בא לרבות שליחים, אבל איזה שליחים? רק את השליחים שהם כמוכם, בני ברית. זה ריבוי קטן, זה לא מיעוט, זה ריבוי קטן, אוקיי? אז זה בסדר. כי אגם אתם, נגיד, זה רק אומר, כמוכם, זה לא צריך פה איתור בשביל זה. אבל אם, השאלה שלי הייתה, שאם אני כן יכול ללמוד את השליחות בתרומה משאר המקורות, אז בעצם כל אגם אתם הזה בא רק למעט. כיוון שאת מושג השליחות אני יודע גם בלעדיו, איך זה יכול להיות? אז הטענה שאני רוצה לטעון זה לחזור חזרה לאופציה כאילו שהייתה צריכות. בסדר? בעצם אני אומר ככה, גמרא שאלה, אם כן תרימו גם אתם לרבות את השליח. הרי למעלה הגמרא אמרה שכן תרימו גם אתם לרבות שלוחכם. אתה יודע? רק אחרי זה הגמרא אומרת, כן, אבל אפשר ללמוד את זה במקומות אחרים. אז יש מימרה שלומדת מכאן את דין שליחות, אי אפשר להתעלם מזה שהיא עושה את זה. יש לנו קושייה. למה אתה עושה את זה? הרי יש לנו מקורות אחרים ואין לך צריכו אותה. אז על זה אנחנו עונים, אתה יודע למה אני לומד פה את שליחות, לא את מיעוט הגוי. אני לומד פה את שליחות, כי מפה אני מבין שהריבוי של השליחות נאמר רק על כאלה שהם כמוכם, בני ברית. אז בסוף יש פה ריבוי אגם, לא מיעוט. הקשרה שלי הייתה, למה צריך את הריבוי הזה? הרי יכולתי ללמוד את זה במקומות אחרים. כן, כי אם היית לומד במקומות אחרים, אז היית מרבה כל שליח. ולכן אני צריך מקור פה לדין שליחות, לא לדין מיעוט גוי. המקור זה המקור לדין שליחות. רק המקור הזה נדרש, השאלה הייתה למה הוא נדרש, כיוון שמפה יוצא עוד דין, ששליח יכול להיות רק גוי. אבל הדין הזה הוא ריבוי קטן, הוא לא מיעוט. רק זה ריבוי קטן שלכאורה היה מיותר, אם הוא לא היה קטן הוא היה מיותר. בגלל שהוא קטן הוא לא מיותר. אז...
יכול
לגבור
איפה אני לוקח,
זה...
יש כאן איזה טענה מוזרה, כי אני יכול ללמוד שליח מכמה מקומות, אתה אומר, תבחר בריבוי המסוים.
לא, המינימום, זה תמיד המינימום. זאת אומרת, המקורות האחרים לא אומרים לך שגוי יכול להיות שליח, רק לא אומרים שלא, אבל פה כתוב לך שלא.
עכשיו, שאלה נוספת, שאם אנחנו שואלים, אם כאילו אנחנו מסתכלים על השיקולים של העורך, מה שנקרא, של זה שרמז את כל הדברים האלה, אז אתה יכול להעלות את השאלה מיד, בשביל מה ללמד אותי מיעוט בדרך של ריבוי מסוים? אחד מהשתיים.
למה הוא עשה את זה? זה כבר סוג, זה כמו טיימד אקרא, אני לא יודע. לא יודע. אבל, לא, אבל לא. אם אתה, יש הבדל בין שאלה לקושייה. ייתור הוא קושייה. מה שאתה שואל זה שאלה. אני לא יודע, יכול לנסח את זה ככה, יכול לנסח את זה אחרת, בסדר. למה הוא בחר דווקא את זה ולא את זה? לא יודע.
אני תנסח את זה, כי בעצם הוא ריבה את זה בכמה מקומות.
אוקיי.
כדי שאני אבחר את הריבוי המסוים.
לא, לא הבנתי, מה זאת אומרת כדי שתבחר את הריבוי המסוים? הוא צריך, בכל המקומות האלה צריך לרבות, יש צריכותה.
לא, יש
צריכותה
בכל המקומות.
ברור, חוץ מתרומה.
חוץ מתרומה, שבה לא היה צריך לרבות. נכון. מה שהיה צריך לעשות זה לרבות באחד מהמקומות האלה בצורה מסוימת.
בסדר, אז
לכן
מה, אז זה לא.
אז יש כאן איתור ממש.
למה, זה לא איתור. במקום להגיד את הגם פה, תכתוב את הגם שם. אז הוא בחר, נכתוב את הגם פה. לא, אתה צריך להגיד, כן תרימו אתם, את הפסוק עצמו צריך, זה לא הסבר לכל הפסוק.
אבל יש כאן מילה מיותרת.
אגם. אז אתה צריך לכתוב את אגם במקום אחר, זה לא איתור. כל השאלה זה איפה למקם את אגם. בסדר, אז הוא בכלל למקם אותו פה. אני לא אומר שיש לי תשובה, אין לי תשובה. רק אני טוען שזאת שאלה, לא קושייה. ייתור זאת קושייה, מה פתאום אתה עושה את זה, אל תעשה את זה. פה זו שאלה, למה בחרת לשים את אגם פה, יכולת לשים שם, לא יכולתי שם. אם הייתי שם שם, היית שואל למה שם. בסדר, בחרתי, תחת האפשרויות.
לא הייתי שואל, שם זה המקום שבו זה התרבה. פה בעצם אתה מרבה במקום שלא צריך, רק כדי לשים את הגם. יש כאן משהו קצת מוזר.
לא, אבל הריבוי הזה לא מעניין. מבחינתי דה פקטו זה מיעוט. אין פה. ברור, אבל לא עשיתי שני דברים. לא, אבל לא עשיתי שני דברים.
אתה הסברת שהמילה לא מיותרת
בערך. כן, גם לא, אין פה משהו שמרבה, ואחרי זה משהו שממעט. הגם הזה עושה את שתי הפעולות יחד. הוא מרבה קצת. הוא לא מרבה ואחרי זה ממעט. אוקיי?
אבל זה באמת מוזר,
צריך
שלושה
מקורות
לרבות,
הייתי
יכול לעשות שניים.
למרות שהמילים הם לא מיותרות. לא, בסדר, נכון, אז מה אם יכולת לעשות שניים? אבל הפסוק היה צריך להופיע בין כה וכה. מה אכפת לך, אגב, מה אכפת לך להרוויח למשל, אני אתן לך שיקול למשל, מה אכפת לך לכתוב שגם בתרומה יש שליחות, אולי החבר'ה לא יעלו על זה שתרומה אפשר ללמוד במקומות אחרים, והם יחשבו שתרומה לא. הרי הדין הוא דין נכון, למה לא לחסוך בלבול? מה הבעיה? הרי אתה בין כל וכה באותו מחיר, עם אותה מילה אחת נוספת, תעשה 16, אבל כל עוד, אתה כבר כשתעשה 16 יהיה איתור. פה אין איתור, זה מה שאני אומר. אתה רק צריך לשאול את השאלה איפה למקם את הגם. למקם את הגם פה, כי אז אני גם מרוויח לוודא שבאמת בתרומה יש שליח, שלא תתבלבל. אם הייתי שם את זה במקום אחר, מישהו היה יכול לחשוב, אולי תרומה אי אפשר ללמוד במקומות אחרים, ולא היה לומד. מה אכפתי להרוויח? נכון שזה לא נכון. ולמה להניח שמישהו יתבלבל? אבל למה לא? אם אני כבר יכול עם מילה אחת למנוע גם את זה, אז אני אשים אותה פה. אם אתם רוצים הסבר, לא משנה, חשבתי על הסבר אפשרי.
זה יותר נקי. שתי מקומות, ואז נושא מילות מקומות.
לא, אבל הפסוק היה גם ככה. הפסוק כן תרימו אתם, היה צריך להופיע. זה לא... לכן אני אומר, זה...
גם.
בסדר, אז זה לא שני מקומות, אז בכל מקרה זה שלושה. היה מופיע...
אם הייתם מכניס את זה לכל ראשית, אז... פשוט שתי מקומות.
לא, זה לא שתי מקומות, כי כן תרימו אתם היה מופיע גם כן. פסוק היה מופיע, רק בלי גם. בסדר.
כן,
אז
בואו נספר שני
פעמים. מה?
גם המילה אתם היא מיותרת, זה משהו קצת
צורף.
כן תרימו, די, מה צריך
גם? זה אני לא יודע, יכול להיות ש... יכול להיות שכן, לומדים מזה עוד כל מיני דברים, אז יכול להיות... בפשטות זה נראה שזה מהגם. טוב, בכל אופן, אז... כן, אתם בא למעט בעצם, הרי המילה אתם בא למעט, והגם בא לרבות, בסדר? אז הטענה היא שהאתם בא למעט, לא יודע, אפוטרופוס או מה שלא יהיה, והגם בא לרבות קצת, הוא לא ממעט, בא לרבות שליח שהוא לא גול, אוקיי? זה...
גם
אתם,
גם
הלוויים
ירימו כמו בני
ישראל. אוקיי.
מה זה בא לרבות?
ברור, בפשט. ברור, אנחנו מדברים על הדרש, לא על הפשט. כן, בסדר, אוקיי.
לא, אבל הפשט הולך טוב גם אם אין את המילה אתם, כן תרימו, וכולי
וכולי,
מה זה משנה?
תבין
את הפסוק
מצוין. אוקיי, אז הגמרא, אבל זה רק הערה לגבי ריבוי והמיעוט, אני חוזר אלינו, שתי אפשרויות להבין את המיעוט של גוי. טוב, אז הגוי התמעט בסוף. מה המיעוט אומר? האם זה מיעוט מהותי שגוי לא שייך בשליחות, או שבגיטין וקידושין זה לא, זה לא, לא רלוונטי. בפשטות נראה, בגלל שזה נאמר דווקא על תרומה, התפיסה הפשוטה היא שזה מיעוט מהותי. לא שהוא לא בתורת, בפרט שאנחנו רואים בגמרא בהמשך, שגוי שייך בצורה כזו אחרת בתרומה, לפחות לחלק מהדעות, אוקיי? אז נראה שהפסוק הזה בא ללמד מיעוט מהותי, שגוי לא שייך בשליחויות בכלל, לא בגלל שהוא לא בתורת. ועוד מעט נראה שיש לזה כל מיני השלכות ואולי סתירות גם. למה לקרא? שואלת הגמרא. מדרבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן נפקא. דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אין העבד נעשה שליח לקבל גט מיד בעלה של אישה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. מה זה? פסוק מיותר. עכשיו, יש פה עוד פעם נקודה עדינה. מה הפסוק מלמד? האם הפסוק מלמד, שאלתי קודם, שתי אפשרויות. האם הפסוק מלמד מניעה מהותית? אז אין שאלה, נכון? כמו שאמרתי קודם, הרי הפסוק נכתב בתרומה, אבל הוא בא למעט שגוי לא שייך בשליחות גם בהקשרים אחרים, באופן כללי. אז מה זה קשור לאין העבד נעשה שליח לקבל גט מיד בעלה של אישה? זה רק בדברים שהוא לא בתורתם.
מזה אתה יכול ללמוד שהפסוק
ממעט יותר, מה? לא הבנתי. לא, הוא מתכוון לשאול למה לקרא. הוא שואל למה לקרא. אני שואל את השאלה שאתה שואל עכשיו. אני שואל, מה זאת אומרת למה לקרא? אתה ממעט את מי שהוא לא בתורת. הפסוק מעט מניעה עקרונית, שגם מי שכן בתורת, גם אם הוא כן בתורת בקניינים, גם אם הוא כן בתורת, הוא לא יכול להיות שליח שלי, כי גוי לא יכול להיות שליח. אם הגמרא שואלת את השאלה, יוצא מפה הפוך. יוצא מפה שהגמרא למדה שהמיעוט של גוי בכן תרימו הוא גם אתם, הוא לא מיעוט עקרוני. כי אחרת אין פה איתור, מה הקושייה? עוד פעם, כמובן אי אפשר לעצור פה כי זאת רק קושייה. אבל לפחות בשלב הזה אני הייתי לומד מכאן, המסקנה שלי מכאן, זה שהפסוק לא ממעט גוי משליחות בעיני הגמרא. לראות מה התירוץ, אבל... כן, בדיוק, אני אומר, אבל זו נקודה חשובה. זאת אומרת, כי אנחנו צריכים להבין שהקושייה הזאת מבוססת על ההנחה שבפסוק לא כתוב מיעוט עקרוני. בפסוק כתוב שכיוון שהוא לא בתורת הדבר, אז הוא לא יכול לעשות את זה. אגב, גם מזה יוצא שהעיקרון של משהו שהוא לא בתורת הדבר, יש לו מקור מפסוק. והגמרא פה אומרת, אבל למה צריך את זה? הרי יש סברה. אבל היא לא שואלת למה לקרא סברה הוא.
איך אפשר לדעת מה כתוב בפסוק, אם זה מיעוט עקרוני או לא? זה נשמע שאתה מניח שזה סברה. אבל יכול להיות שיש...
לא, אני לא יודע.
יש גם שיטה.
אני לא יודע. אוקיי? לא, לא מנחתי כלום.
יש שיטה לקרוא. השיטה היא שממעטים כמה שפחות.
אוקיי.
אז אם ככה, המיעוט...
רק אתה לא בתורת.
מה?
רק במקומות שהוא לא בתורת.
שהוא לא בתורת, כן.
אני הייתי אומר, אולי מרבים כמה שפחות. הרי לפי מה שהסברתי קודם, המיעוט של גוי הוא לא מיעוט, הוא ריבוי קטן. אז עכשיו בוא נרבה כמה שפחות, אין לך בו אלא חידושו.
השאלה היא כאן מה נקודת המוצא.
זה מה, כל הדיון שעשינו קודם. בדיוק. זה מה שאמרתי קודם, השאלה אם זה ריבוי קטן או מיעוט. אוקיי? זה יהיה תלוי בזה. בכל אופן, אני אומר, יש פה, זה משחק לשני הכיוונים. מצד אחד, הגמרא כשהיא מקשה, כרגע בשלב הקושייה, כשהגמרא מקשה, אז היא מניחה שהפסוק לא אומר מניעה עקרונית, אלא אומר את העניין שלו לא בתורת. דבר נוסף, זאת אומרת, לפני הקושייה, נגיד, הקושייה היא רק מגלה מה חשבנו קודם. מה חשבנו קודם בעצם, איך קראתי את הגמרא בעצם בהתחלה? הגמרא אומרת בעצם שהגוי לא יכול להיות שליח בדברים שהוא לא בתורתם, וזאת לא סברה. צריך פסוק, או אולי זה סברה, אבל צריך פסוק שילמד את זה. כי לומדים את זה מגם אתם. עכשיו, בעצם מה הגמרא שואלת כאן? למה לקרא סברה הוא? זה מה שהיא שואלת. היא לא משנה את התפיסה של הפסוק. התפיסה הייתה עוד קודם. הגמרא רק אומרת, כן, אבל אם זה מה שהפסוק מלמד, למה צריך פסוק בשביל זה? זה סברה. זה מחדד מאוד את הנקודה הזאת, שכשאני אומר שמישהו לא יכול להיות שליח של מישהו אחר, אם הוא לא בתורת, לא צריך פסוק בשביל זה, זה סברה. כי אין מקור אחר שמובא לכלל הזה של הלא בתורה. לא זוכר שום מקור כזה. זאת הגמרא פה מתעקשת, לא שיש לי מקור אחר שמלמד את זה, לא, לא צריך מקור, זה סברה. גם סתם, זה לקח מעניין, מה הגמרא מוכנה לעשות מכוח סברה, נגיד אם מישהו היום היה מסיק מסקנה כל כך מרחיקת לכת סתם, כי ככה נראה לו מסברה, אף אחד לא היה מקבל דבר כזה. זה, מה, מי שלא בתורת לא יכול להיות שליח. לא יודע, יש פסוק, אני מבין, אבל מה, אולי מי שבגובה 1.80 מטר לא יכול להיות שליח, אולי מי ש... על בסיס מה? כן? לפני שאנו מדמין נעשה מעשה. ואת יש, כן, הגמרא מרשה לעצמה לקחת את הסברות האלה, וכן, לגבש את ההלכה לפי הסברה, לא לכל דבר צריך מקור. מצד שני, גם כשיש מקור, זה לא אומר שאין סברה.
ותמיד יש סברה.
אה? כן. גם כשיש... לא, פה הגברה שואלת, אבל מספיקה, הייתה מספיקה רק הסברה. את לא צריך מקור. כשיש מקור יש סברה, אבל בדרך כלל הסברה לא מספיקה ללא המקור. ופה הגמרא שואלת, לא צריך מקור כי הסברה לבדה מספיקה. למשל, כן, זה טעות נפוצה היום הרבה הערות מתודולוגיות. זה טעות נפוצה בהקשר של מה זה גזירת הכתוב. אנשים בדרך כלל מבינים שגזירת הכתוב זה משהו, זה מילתא בלא טעמא. משהו שלא, אנחנו לא מבינים, זה גזירת הכתוב. לכן, כן, זה ה... דיברתי על זה, אני חושב פעם. בישיבות מקובל לחשוב שכל פסוק אומר את ההפך ממה שכתוב בו. למה? כן? והוויכוח, הוויכוח שאני משתמש בו תמיד, כל אשר שרה מתווכחת עם אברהם. אז בכלל, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. כן? אברך מתווכח עם אשתו, והוא אומר לה, לא, אני חושב כמה וכמה. היא אומרת, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, אתה צריך לשמוע בקולי. לא, כל מה שהיה צריך פסוק לאברהם להגיד שהוא ישמע בקול שרה, כי באלמה לא שומעים בקול אנשים. היה צריך פסוק כדי להגיד ששם כן. עכשיו, איך אנחנו מחליטים? בעצם הרי בתפיסה הזאת, כל פסוק שאומר משהו בעצם מלמד את ההפך מה שכתוב בו, נכון? כי זה בעצם אומר שבעצם האמת היא ההפך, לכן היה צריך פסוק כדי להגיד כך וכך. מצד שני, נגיד, עשה דוחה לא תעשה, לומדים מציצית ו... כליים בציצית. אמר, טוב, להפך, אז עושה לא דוחה, לא תעשה, והיה צריך לכתוב את זה פה כדי ללמד שבציצית, כן. לא, שם זה בענייניו. כל הרעיון של בענייניו הוא כזה. בענייניו פירושו דבר שאם משהו כתוב, הוא כנראה נכון בכל מקום. אבל יש מקומות בשעה שבאמת עושים הפוך. אם משהו כתוב, כנראה שההפך הוא הנכון, ולכן היה צריך לכתוב פה. השאלה, מה הסברה הראשונית אומרת? זה מה שקובע פה. אם הסברה הראשונית אומרת את זה, אז למה צריך לכתוב? כנראה כדי להגיד את ההפך. אם הסברה הראשונית לא אומרת את זה, אז יכול להיות שזה באמת בענייניו. טוב, אבל זה... מה? והסברה
הראשונית בעניין של שרה.
אוקיי, על זה גופה יש גם כן את הוויכוח בין האבריך לבין אשתו. כן? אבל זה מתווכחים. זה הרבה פעמים הוויכוח מתחיל מנקודות המוצא. בכל מקרה, אבל אני אומר לענייננו, אז כשאנחנו, כשאני... למה זה לא נכון שכל פסוק מלמד את ההפך מה שכתוב בו? מה מניחים אלה שאומרים שכל פסוק מלמד את ההפך מה שכתוב בו? הם מניחים שאם יש פסוק אין סברה. כי אם הייתה סברה, אז למה לקרא? דווקא בגלל שהסברה היא הפוכה, לכן צריך פסוק. וקיומו של פסוק מוכיח שהסברה היא הפוכה. כי אם הסברה הייתה זאת, אז למה צריך פסוק? אוקיי?
זה מסר...
אוקיי, זה כבר ניסוח יותר מתון, זה אחת האפשרויות למשל לפתור את הבעיה הזאת. אבל זו בעצם ההנחה, אבל זאת הנחה לא נכונה. יש הרבה פעמים מצב שבו הפסוק בהחלט מתאים לסברה. תשאלו, אז למה צריך פסוק? למה לקרא? הסברה הוא. כיוון שבלי הפסוק יכול להיות שלא הייתי סומך על הסברה, למרות שאני מבין את הסברה והיא נכונה. לדוגמה, יש מאירי בפרק בן סורר ומורה, הגמרא למדת שמה בן ולא בת. בן סורר ומורה, בן ולא בת. והגמרא אומרת שזה גזירת הכתוב, בירושלמי כתוב יותר במפורש, אבל גם בבבלי. גזירת הכתוב. אומר המאירי, למה בן ולא בת? כי אין דרכה של בת ללסתם וכל ההסברים האלה שמסבירים שם. והוא עצמו עכשיו שואל, אז תגיד, אז למה זה לא, אבל כתוב שזה גזירת הכתוב. ואיך אני מסביר לך הסברים אם זה גזירת הכתוב? זאת אומרת, זה היתרון. בהרבה מקומות יש הסברים לגזירת הכתוב, ושם יש לי ראשון שמאיר את ההערה הזאת עצמה. למה, איך אני, אז הוא אומר, כי יש הסברים, אני קורא לך את לשונו בדיוק, כי יש הסברים גם לגזירות הכתוב. מה הכוונה? הכוונה היא, אם לא הייתה הדרשה של בן ולא בת, אני עדיין הייתי יודע שאין דרכם של בנות ללסתם, אוקיי? האם הייתי סומך על זה בשביל להגיד, אוקיי, כל דין בן סורר ומורז רק על בן ולא על בת? לא בטוח, אני יכול לעשות עוד חילוקים. אם יש לי ילד טוב, אז אולי גם עליו אני לא אעשה בן סורר ומורז. כי הוא לא יגדל בתור ליסטים. בן שההורים שלו חזקים, גם לא יגדל בתור ליסטים, הם יחזיקו אותו. לא יודע מה, כל מיני, אני יכול להמציא כל מיני המצאות. אוקיי? עכשיו, חלק מההמצאות יכולות להיות גם נכונות, אבל זה שזה נכון, זה עוד לא אומר שזה מספיק חזק כדי שאני אבנה עליו את ההלכה. הפסוק בא לומר שאותה סברה שאתה מבין שהיא נכונה, אתה יכול גם לסמוך עליה למעשה. זה מה שהוא אומר הפסוק, הוא לא אומר שהסברה שלך לא נכונה. הוא לא נדרש במקום שהסברה אומרת את ההפך, לא רק, שהסברה אומרת את ההפך. אלא הפסוק בא לומר שהסברה, אתה יכול לסמוך עליה, לא היית בטוח שאפשר ללכת איתה עד הסוף. הפסוק אומר שכן, יש מצבים אחרים, יש לי מאמר על גזרות הכתוב, עכשיו אני קצת מסביר את זה יותר בהרחבה, יש מקומות אחרים שבהם הפסוק בא לומר, לך עם הסברה, כי היית חושב שיש עיקרון הלכתי שאומר לו ללכת עם הסברה, לא בגלל הפיקפוק בסברה עצמה. למשל, לא יודע מה, נגיד, למה לקרא סברה הוא במיגו, אוקיי? כן, הגמרא אומרת, למה לקרא סברה הוא לגבי הפשע עשר, כן, הפשע עשר. אז הייתי אומר, טוב, יכול להיות, הסברה של הפשע עשר ברורה, אבל עדיין, הרי כתוב על פי שניים מדים יקום דבר. אז לא אין לי בכלל ספק בסברה, זה לא שהסברה מפוקפקת וצריך חיזוק מהפסוק שיגיד לי תסמוך על הסברה הזאת. לא, סברה מצוינת, אבל יש לי עיקרון הלכתי שאני מלמד מפסוק אחר, שאומר לי, אתה בדיני ראיות הולך רק עם שני עדים, לא שום דבר אחר. ואז היה מקום להגיד, שנכון שהסברה היא מצוינת, אבל ההלכה אומרת לי לא לסמוך פה על סברות. אני צריך שני עדים, זה הראיה היחידה שקבילה. אז בגלל זה צריך, כן, היא באה איתה עם הקראי, היא באה איתה עם הסברה.
אז אם אתה אומר, כל מסביב סברה בעצם, גם הקרא, רק גילוי,
נכון.
שסברה היא באמת סברה נכונה.
בדיוק ככה. וזה כמעט חייב להיות מה שאני אומר. כי הרי אם הפסוק מגלה לי משהו, והסברה אומרת את ההפך. עכשיו אני שואל, מהי האמת? אם הסברה שלי היא נכונה, אז למה באמת הפסוק אמר את זה? מה, הפסוק אומר לי לעשות דברים לא נכונים סתם כי בא לו? כנראה שזה נכון, למרות שאני לא תופס את זה. עכשיו לפעמים אני לא תופס את זה, בסדר. אבל ברור שזה נכון, כי אחרת למה שהפסוק יגיד את זה? אז ממה נפשך, יש פה סברה. לכל יותר אתה יכול להגיד, אני לא מבין אותה. הפסוק אמר שיש סברה, אני לא מבין. אז אני הולך עם הפסוק. אבל אם אני כן מבין אותה, אין שום סיבה להירתה מזה רק בגלל שיש פסוק. כי הרי ברור שיש שם סברה. גם אם לא הבנתי אותה, הרי ברור שיש סברה. קדוש ברוך הוא לא אבי דינה ולא דינה. כן? זאת אומרת, אם הוא אומר משהו, הוא אומר משהו כי כך נכון לעשות. תראית למה הוא אומר, סתם כי בא לו. זה עוד שאלה, זה בדרשות, זה בדרשות, בפסוקים מפורשים זה לא ככה, פסוקים מפורשים, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, זה כתוב בפסוק, אבל אם יש דרשה, שם דיברתי על זה כבר בעבר, בדרשה בכלל אין את העניין של דרשין על טעם הדקרה, בדרשות, דרשין על טעם הדקרה זה רק הדברים שכתובים מפורש בפסוק, אגב יש אחרונים שמקשים קושיות, לדעתי זה חוסר הבנה, לא דרשין על טעם הדקרה זה רק הדברים שכתובים מפורש בפסוק, בגלל שדרשות תמיד מפוססות על סברה. אבל לי את השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. הוא היה לרבות יונים. למה תלמידי חכמים? כי ההנחה היא שאם בכלל אני מרבה מישהו שצריך לראות ממנו, כמו הקדוש ברוך הוא, זה לא יונים, אלא תלמידי חכמים. אוקיי? אז תמיד ישנה איזושהי סברה. אז למה צריך את הפסוק? כיוון שמהסברה לבדה לא הייתי יוצר דין דאורייתא. אז הפסוק בא לומר, דע לך, הסברה הזאת היא דין דאורייתא. דין דרשו, דין דאורייתא, מה זאת אומרת?
יש חכם
את התורה, זה לא שטרף. אז מה? פירוש פשטי, לא דרשה על התורה, אין מחלוקות. מה זה קשור? מה, אין מחלוקות בדיני דאורייתא?
הפשט יותר מרומני, לא יודע, פשט
הוא פשט. לא, ממש לא. הפשט הוא פשט לדרש ודרש, זה טאוטולוגיה. על זה אני מסכים. אבל זה לא אומר שאין ויכוחים, מה זאת אומרת? מה אכפת לי אם יותר או פחות, אבל אפשר לחלוק? זה הכל, זה שאפשר לחלוק זה לא אומר שזה לא דאורייתא. מה משנה אם זה יותר או פחות? מה נפקמים? שיטת הרמב״ם בשורש השני שדרשות זה דברי סופרים, וכולם יצאו נגדו וויכוחים מה הוא התכוון בכלל. אבל ברור, הסכמת כל הראשונים, שדבר שיוצא מדרשה הוא דין דאורייתא. זה ברור. זה שחכמים הוציאו את זה מהפסוק, זה לא אומר שזה דין דרבנן. לא, הגדרה של דין דרבנן הוא דין דאורייתא, היא לא כרונולוגית. מתי זה נוצר, בהר סיני או אחר כך. והיא גם לא בשאלה מי יצר את ההלכה הזאת, חכמים או התורה. ההגדרה, מה שמבחין בין דרבנן לבין דאורייתא, זה בשאלה איזה פונקציה מילאו חכמים כשהם יצרו את ההלכה הזאת. האם הם מילאו פונקציה פרשנית או פונקציה של, של, של חיקוק? האם פעלו כמחוקקים או כפרשנים? ודרש זה פרשנות מבחינתי, זה עובד אחר של פרשנות, זה פרשנות לתורה, אוקיי? ברגע שהם מפרשים, אז מבחינתי הם חשפו משהו שכתוב בתורה, זה דאורייתא. יש להם סמכות לפרש.
זה מגיע לגלל הספרה, תביא לזה באמת.
לא, עוד פעם, תלוי מה. קל וחומר ובנייניו, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה מידות עליונות. נגיד כלל ופרט או גזירה שווה או משהו כזה. שם הפסוק עצמו אומר דרשנו. למה הוא השתנה מלשון כלל ללשון פרט? החכמים בסברה מחליטים מה לדרוש, אבל הפסוק עצמו אומר לדרוש. אז ברור שיהיה דין דאורייתא. החכמים מנסים להבין מהו הדין שהתורה פה אומרת לנו, הדין דאורייתא הזה, התורה אומרת לנו. אז באופן עקרוני חכמים פה מתפקדים כפרשנים. בדיני דרבנן חכמים מתפקדים כמחוקקים. הם לא תולים את זה בפסוק ולא בדרשה ולא בכלום. כך נראה לנו הגיוני, ולכן אנחנו קובעים שזה מחייב הלכתי. יש להם סמכות לעשות את זה, זה המשמעות של דיני דרבנן. אבל לא כל דבר שחכמים עושים הוא דין דרבנן. יש כאלה שטוענים שחשמל בשבת הוא איסור מדאורייתא. בונה, מבהיר, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. משה רבנו לא ידע על חשמל. זה, בגלל זה זה לא דאורייתא? מה זה קשור? אם אתה מבין שהדבר הזה יוצא מתוך מלאכת בונה, מבהיר או משהו כזה, אז זאת אמירה פרשנית, לא אכפת לי שזה נוצר היום. בסוף בסוף אתה טוען שהתורה אוסרת את זה. כי הרי את בונה ואת מבהיר התורה אסרה, לא חכמים. אם אתה אומר שזה מוליד זרם, זה הבית יצחק, אז הדין דרבנן. בסדר, אין לזה מקור בפסוק, זה לא פרשנות לפסוק. אנחנו מחוקקים כי אנחנו טוענים שצריך לאסור דבר כזה. מסברתנו שלנו, כי אנחנו חושבים שזה צריך להיעשר.
נראה שהוא
מתכוון
שזה כנון בדין דרבנן אחר, הוא פרשן פה של הדרבנן.
כן, הוא פרשן של דרבנן, ברור. של מוליד זרד, ומה בביצה. מוליד, כן. לא משנה, אבל זה דין דרבנן כי אין לו פסוק.
אפשר לנסיע את זה קצת בפרט ולומר שתלוי בסמכות, במקור הסמכות, זאת אומרת, אם מקור הסמכות היא התורה, תורה שכתב נגיד, אז זה דאורייתא, אם זה...
אבל מה זה נקרא מקור הסמכות? שחכמים דורשים או מפרשים את התורה, אז מה מקור הסמכות?
הכל נובע מהתורה?
זהו, זה מה שאני אומר, זה אותו דבר. כשהם מפרשים, אז בעצם הדין הוא דין שבא מהתורה, לא מחכמים. הם רק גילו לי שזה הדין שהתורה אומרת. כשהם מחוקקים, זה דין שבא מהם. לכן למשל ברמב״ם, בתחילת הלכות מאמרים, מה? סברה היא לא דין דאורייתא, בניגוד למה שכולם אומרים, למה לקרא סברה? לא, אז זה, אולי, שנייה, תזכיר לי את זה עוד רגע, אני רק... כן, בתחילת הלכות מאמרים, הרמב״ם מדבר שם על האפשרות לשנות קביעה של סנהדרין. אז יש שתי סוגיות, כל הראשונים מקשים. סתירה בין שתי סוגיות. סוגיה אחת אומרת דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירות. אוקיי? אם זה נקבע בסנדרין, צריך סנדרין אחרת, בלי סנדרין אי אפשר לשנות את זה. סוגיה אחרת אומרת שצריך פורום שהוא גדול בחוכמה ובמניין. בדין גדול בחוכמה ובמניין כדי להתיר. עכשיו, בגמרה הראשונה כתוב עירובין וביצה, לא משנה, סתירה בין סוגיות. בגמרה הראשונה כתוב מניין אחר, בלי הגבלות שהוא יהיה גדול בחוכמה ובמניין. רוב הראשונים, יש מחלוקות קצת, אבל רוב הראשונים וגם הרמב״ם בכללם, אומרים שההבדל הוא בין הלכה דאורייתא והלכה דרבנן. בהלכה דאורייתא, כל פורום יכול, כל פורום מקביל, יכול לבטל אותה או לשנות אותה. אם זה נקבע בסנהדרין, סנהדרין אחרת משנה. בהלכה דרבנן צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין. עכשיו, בדרך כלל מבינים את זה, שזה חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. על אחד הרבנן, כיוון שחוששים שיזלזלו בזה, אז עושים לחיזוק יותר גדול. אני טוען שיש שם עניין עקרוני. כיוון שבעל אחד דאורייתא, מה שחכמים אומרים, זה שזה מה שהתורה אומרת. אז שהבית דין השני אומר, לא, זה לא התורה אומרת, הם לא יוצאים נגד סמכותו של הבית דין הראשון. כי ההלכה הראשונה היא לא מהבית דין הראשון, היא מהתורה. בתורה זה לא כתוב, ככה הם טוענים. אז אם הם הסנהדרין שלנו היום, הם לא צריכים להיות גדולים בחוכמה ובמניין מהסנהדרין הראשון, כי הם לא חולקים עליהם. הולכים עליהם, אבל לא, הם לא יוצאים נגד סמכותם שלהם, רק מתווכחים איתם מה כתוב בתורה, אוקיי? אבל בהלכה דרבנן, כשהסנהדרין הראשונה קבעה הלכה דרבנן, אז זה מכוח סמכותם שלהם, הם לא תולים את זה בתורה. עכשיו, הסנהדרין השנייה אומרת, מה פתאום, זאת הלכה לא נכונה, אסור, לא צריך לעשות את זה, אסור לעשות את זה, לא משנה מה. הם יוצאים נגד סמכותו של הבית דין הראשון, בשביל זה הם צריכים להיות גדולים בחומה ובמניין. לא, אם השתנה המצב זה סיטואציה אחרת. אני מדבר שהם חולקים. הלכה לא נכונה. הם טוענים שלא צריך לאסור עוף בחלב.
לא,
הם טוענים שלא...
שהם חושבים שאין צורך לעשות את ההלכה.
זה הנקודה, ברור.
לא, כי האמת פה זה שאם קבעו אותה, אז היא
תפגע להם, היא לא... ברור, אבל עכשיו כשהם באים לבטל אותה, הם בעצם אומרים שאין בה צורך. היא לא נכונה במובן שלא היה נכון לקבוע אותה. נכון שהיא תקפה אחרי שקבעו אותה, אבל לא היה נכון לקבוע אותה. אז הם בעצם יוצאים נגד סמכותו של הבית דין הראשון. זה נכון, בלי קשר אליי. אתה אומר שהוא לא יהיה גדול בחוכמה ומניין. ברור, עושים שבכל יום. כל פוסק שמפרש הלכות דרבנן, מסייג אותם, מרחיב אותם, לא יודע בדיוק מה, זה מה שהוא עושה. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא לא סנהדרין. יש אגב פוסקים שמרשים לעצמם גם לחדש איסורי דרבנן חדשים, שזה בכלל אני לא מצליח להבין מאיפה זה יוצא להם. כל מיני כאלה שמסבירים לך שאני לא יודע, כל הזמן, זה החזוני שואל את זה אגב. יש בכל מיני ראשונים, או האחרונים, אתם יכולים להגיד, הם דנים בשאלה אם משהו אסור או מותר. לא, זה לא איסור דאורייתא, זה כנראה אסור מדרבנן. זה אסור מדרבנן. אם זה לא נכלל בגדר האיסור דאורייתא, אז מה אתה עכשיו רוצה לתקן תקנה חדשה? המזרה חדשה, זה אסור מדרבנן. אם אתה מכניס לי את זה לתוך איסור דרבנן קיים, אני מבין. איסור דרבנן ההוא נקבע בסנהדרין, ואתה בפרשנות אומר, הוא כולל גם את זה. בסדר? אתה יכול לפרש, זה בסדר. אבל הרבה פעמים זה נעשה באופן, הדבר הזה לא יכול להיות שהוא מותר, זה כנראה איסור דרבנן. זה לא מספיק חזק בשביל איסור דרבנן. יש פה בעצם חקיקה חדשה של סתם פוסק שהחליט, מה הוא סנהדרין? מי מינה אותו להיות סנהדרין? אתה לא יכול לקבוע הלכות דרבנן חדשות, אין דבר כזה. אוקיי? זה חזוניש רוצה לטעון שחכמים רצו, נתנו כוח, בכמה מקומות הוא כותב את זה, חכמים נתנו כוח לחכמים עתידיים, הסנהדראות של פעם, נתנו כוח לחכמים עתידיים שכל מה שהם חושבים שנכון זה על דעתנו, זאת אומרת כמו שליחותי הוא, זה כאילו שאנחנו אסרנו את זה. אוקיי, מפוקפק מאוד.
למה פרשנות של הסנהדרין
היא לא באה מהסמכות שלהם? לא, היא באה מהסמכות שלהם, סמכות לפרש. אבל את ההלכה כשאתה בא לבטל, אתה מבטל להלכה שהתורה אומרת. אז אם אתה אומר, לדעתי התורה לא אומרת את זה, אין בעיה, אני לא מבטל כלום, פשוט אתה חושב שהתורה לא אומרת את זה. אבל בהלכה דרבנן, אתה יוצא נגד התוקף של הסנהדרין, הם קבעו את ההלכה. תודה. רגע, הייתה את השאלה שלך בצלאל, אמרתי לך לחכות רגע.
אתה מעלה כאילו, אני שאלה אומר כאילו, אתה יודע, יש פה שרה, יש פה פחות. מה
השאלה
פה
בצד? אם נכון יש פרק עם... כן. עכשיו, הרי הגמרא אומרת בכמה, ואני, היום זה בעיקר מתודולוגיה, אני רואה, היום אנחנו הרבה הערות מתודולוגיות. למה הגמרא אומרת, למה לקרא סברה הוא? לכאורה זה אומר שסברה זה דין דאורייתא, נכון? כי אם סברה לא הייתה דין דאורייתא, זה מין שאלה למה לקרא סברה הוא, צריך תקרא כדי שיהיה דאורייתא, זאת אומרת אחרת, זה הסברה שהיא דרבנן. זאת אומרת, אם הגמרא רואה בזה שני עקרונות שווי ערך, תחליפיים, אז ברור שגם סברה היא דאורייתא, אוקיי? לכן למשל הגמרא בברכות, בדף למדי נדמה לי, הגמרא מדברת שם על ברכת הנהנים. הגמרא אומרת, מניין לברכת המזון לפניה, קל וחומר ברכת התורה, לא משנה, כל מיני אפשרויות, בסוף הגמרא אומרת, אלא סברה הוא. אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מה על זה, כן? אז זה סברה. אז שואל הפני יהושע, אז למה ספק ברכות להקל? למה לקרא סברה? הוא אומר שסברה זה דאורייתא. אז אם סברה היא דאורייתא, וברכות, ברכות הנהנים, יוצאים מסברה, יוצאות מסברה, אז הדין דאורייתא ברכות הנהנים, אז למה ספק ברכות להקל?
ברכות הנהנים להמציא
מצוות. מה זאת אומרת?
אם סברה אתה ממציא מצוות חדשות, ברכות הנהנים...
לכאורה, לא? למה לקרא סברה? אוקיי, אז אני מסכים לגמרי, אבל זה מה שהפני יהושע שואל, ואני חושב שהתשובה הפשוטה לזה היא, הוא בסופו של דבר נשאר עם זה אני חושב, התשובה הפשוטה לזה היא שבאמת החובה לברך היא דאורייתא, הטופס הוא דרבנן, אז נגיד אם ברכת, אם אתה בספק אם ברכת או לא ברכת, אתה באמת צריך להחמיר, אתה צריך להחמיר ולברך, אבל לא בטופס הזה של כל ה... שם ומלכות וכל הדברים האלה, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על התפוח הזה. זהו, זה אתה יכול, בדין דאורייתא אני אתן. כמו תוספות בסוכה שם. אוקיי, אבל לא, במקום שאתה לא יכול להגיד את הטופס הזה, אני מניח ששם הם לא אמרו לך שלא תצא ידי חובה. זה מה שדנים שם בסוכה למשל, אם אין לך סוכה אלא אם כן שולחנך בתוך הבית. אז אומרים שאפילו לפי תוספות תשב בסוכה, ושמא יימשך לא מפקיע את המצווה שלך. אז הטענה בעצם זה שיש בעצם חובה עקרונית לברך, הטופס הוא טופס דרבנן ולגביו ספק הוא להקל, אז אם באמת בספק אם ברכת או לא, תגיד, תברך עוד פעם בלי שם ומלכות, תגיד תודה רבה, רק שזה שלא תהיה מועל. אם יש לך ספק אם ברכת בנוסח הנכון, פה יש מקום להתלבט. יכול להיות שאתה לא צריך לברך, כי סוף סוף ברכת, רק לא יצאת את הטופס, הטופס הוא רק דרבנן, אז זה ספק להקל, אלא אם כן אתה אומר שמי שלא עשה את הדרבנן לא יצא את הדוראי. אבל הצלח שם החולק על הפני יהושע, והצלח שם טוען, מה זאת אומרת, איפה מצאנו שסברה היא דאורייתא? סברה היא לא דאורייתא, אחרי בשביל מה צריך פסוקים אם סברה היא דאורייתא, מה שהנושא שלנו. למה צריך פסוקים? אז הוא אומר ש... עוד פעם, ככה אני מבין לפחות את מה שהוא אומר, שסברה היא דאורייתא, מה שאתה, יוסף, מה שאתה אמרת קודם, סברה היא דאורייתא במקום שהסברה באה לפרש מהו הגדר של הלכה שכתובה בתורה. אז אם אין לי מקור שזה הגדר, הסברה אומרת שזה הגדר, זה דאורייתא. כי הסברה בסך הכל מפרשת משהו שכתוב בתורה. אז פרשנות היא תמיד סברה. אני מפרש משהו שכתוב בתורה, אני תמיד משתמש בסברות. אז ברור שסברה היא כלי פרשני לגיטימי, ואם הסברה מפרשת משהו שכתוב בתורה, אז התוצר של הסברה הוא די דאורייתא. זה ברור. אבל אם הסברה מחדשת הלכה מחודשת, לא, היא לא מגדירה הלכה דאורייתא בצורה מסוימת, אלא לא, היא מחדשת הלכה חדשה, כמו ברכת הנהנים. עכשיו, מה פתאום זה דאורייתא? איפה מצאנו למה לקרוא סברה? ובכל המקומות שמצאנו, בעצם מופיע לא במקומות כל כך רבים. שני מקומות במפורש, ויש עוד מקומות שבהם במשתמע, כמו אצלנו אולי. אבל בכל המקומות האלה מדובר בסברה שהיא מעצבת דין דאורייתא. לא בסברה שהיא מחדשת דין מחודש. סברה כזאת היא באמת דאורייתא, ואז שואלים, אז למה צריך, אתה לומד את זה, נגיד, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. זאת אומרת, כתוב בצדק משפוט עמיתך, ברור שיש דיני ראיות, יש שני עדים, יש זה, פה, שם. זאת אומרת, למה לקרא? סברה הוא. כך שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? הביתם הקרא, הביתם הסברה, לא חושב ששם שואל. כן, למה שם הסברה באמת תהיה דאורייתא, או שקולה לקרא? בגלל שאתה בסך הכל בא לעצב את דיני הראיות, יש בתורה כבר דיני ראיות, הפי שניים ודין יקום דבר, בצדק משפוט עמיתך, ההליך המשפטי מופיע בתורה, כל השאלה זה מה יחשב כראיה לקבילה ומה לא, זה של הפרשנית, למה התורה מתכוונת כשמדברת על דיני ראיות, אז כאן סברה יכולה לעבוד באמת, או הפה שעשה או הפה שתיר, גם מוציא מחברו עליו הראיה, זו הדוגמה השנייה, מוציא מחברו עליו הראיה זה גם כן, למה לקרא סברה, וגם שם אותו דבר, זה בסך הכל דיני סדר הדין, או דיני טוען וניתן, דיני ראיות, איך מבינים את המוציא בחברו עליו הראיה. אבל כל הדברים האלה, יש להם מקורות בתורה. זה לא מחדש את הדין, זה רק מעצב את הדין, או מפרש את הדין שמופיע בתורה. זה סברה דאורייתא. אבל סברה כזו של ברכת הנהנין, שממציאה הלכה חדשה, אומר הצלח, זה לא דאורייתא. מה, אנחנו נעניש למשל מלכות על דבר כזה? ברור שלא. דבר שיוצא מסברה. אין מלכות על דבר שזה מסברה, סתם, אין אנשים אלא אם כן מזהירים, זאת אומרת, אתה צריך שתהיה הזהרה בתורה כדי ללכות, אוקיי? סברה זה לא הזהרה, סברה היא לא מזהירה. טוב, לענייננו, הגעתי לכל זה. כן, שהוא אינו בתורת גיטין וקידושין. אז בעצם מה שהגמרא אומרת, כרגע הגמרא מניחה שהפסוק לימד אותי את העיקרון של הלא בתורת, עכשיו הגמרא שואלת, למה אני צריך את הפסוק? הרי זה עיקרון ברור, מי שלא בתורת הדבר לא יכול להיות שליח, לא צריך פסוק לזה, אוקיי? עכשיו, איזה סוג סברה הזאת? פה זה חייב להיות סברה שהיא ממש דאורייתא, כי אחרת הפסוק לא יוצא מיותר, נכון? תגיד שהפסוק לימד את זה גופה, מה השאלה? הוא לימד את זה שמי שלא בתורת הדבר לא יכול להיות שליח. הגמרא מניחה פה שהסברה מייתרת את הפסוק. למה? כי פה הסברה מפרשת את מושג השליחות שאותו אני מכיר. מושג השליחות קיים בתורה, יש לו מקור בתורה. הסברה מפרשת אותו, היא אומרת, זה קיים רק אצל מי שבתורת הדבר. זה בסדר. סברה שמפרשת דין שמופיע בתורה, אפשר להתייחס אליה כסברה דאורייתא. ואז אפשר לשאול באמת למה צריך את הפסוק, יש את הסברה שמי שלא בתורת גיטין וקידושין לא יכול להיות שליח. אוקיי? רשי באמת כותב, לפי שאינו, אלמה לא בא יקרא, דמסברה, איתלן למימר, דמידי דלא שייך בי, לא מתעבד עליין שליח. מי שלא שייך בדבר, לא יכול להיות לעשות עליו שליח, זה יוצא מסברה.
זאת אומרת, רשי, דמידי דלא שייך בי,
אם אתה לא שייך במשהו, אתה לא יכול להיעשות לגביו שליח, אוקיי? מה הרעיון מאחורי הסברה הזאת, מי שלא בתורת הדבר?
אולי ששליח זה ידור אותה. ואם הוא לא שייך בזה, הוא יכול להיות יד של המשלח.
זה הערה מעניינת, כי אני הייתי אומר הפוך בדיוק. לא, אני אומר במבט ראשון, ערב נראה, אני לא בטוח, ותכף נראה. כי הרי בשליחות דיברנו על שתי אפשרויות להבין את מושג השליחות, נכון? נטור והרמב״ם, יד האריכתא הוא ייפוי כוח. עכשיו, ייפוי כוח פירושו שהשליח מבצע את הפעולה, והתוצאות נזקפות לטובת המשלח. נכון? אני אעשה את פעולת הגירושין, אבל האישה כמובן בסוף מתגרשת מהמשלח שלי, לא ממני, כי הוא הבעל שלי. או קניין, אני עושה את פעולת הקניין, התוצאה, חלות הקניין, היא של המשלח, אוקיי? זה התפיסה של ייפוי כוח. אני מיופה כוח, אבל אני זה שפועל. נגיד אם המשלח השתתה, אני יכול עדיין לפעול, כי אני זה שפועל, לא הוא. התוצאות יחולו עליו. אבל לפי התפיסה של יד האריכתא, כן? אז שמה, אם המשלח השתתה, אני לא יכול לפעול. למה? כי אני בעצם לא הפועל, הוא הפועל. אני רק ידו ארוכה, זה כמו שהוא עושה את זה עם מקל, ארוך. אז הוא הפועל, ולכן בעצם, אם הוא השתתה, אי אפשר לבצע את העניין. זה המחלוקת של העניין. עכשיו, לפי איזה משתי האפשרויות האלה, יותר קל להבין את מי שלא בתורת הדבר? אני חושב שלפי אפשרות של ליפוי כוח. כי לפי אפשרות של ליפוי כוח, זה ממש מתבקש. אתה בעצם מגרש את האישה. התוצאה הולכת על המשלח, נכון? עכשיו, אם אתה לא בתורת גיטין וחידושין, איך תגרש? המושג ירושין לא מוגדר לגביך. גם אישה שלך אתה לא יכול לגרש. איך תגרש את אשתי? כן? אין עם ישראל, לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה. זאת אומרת, הטענה שבתפיסה של ייפוי כוח, ממש מתבקש שמי שלא בתורת הדבר לא יכול לעשות שליח, ושם באמת זה פשוט סברה לגמרי פשוטה. אם אני מבין שזה ייפוי כוח. עכשיו, אם זה יד האריכתא, יש מקום להתלבט. עכשיו כמובן, זה מחלוקת טור ורמב״ם, אז לא סביר לפרש את הגמרא לפי אחד מהם ולא לפי השני. ומה יעשה עם זה הטור, בגמרא הזאת? כי בגמרא פה יוצא שמי שלא בתורת הדבר זאת סברה, שהיא במעמד של דאורייתא, אוקיי? איך זה יוצא לפי ה... זה לא מופרך, אני מוכן לקבל את מה שאתה אמרת, רק אני לא חושב שזה נכון להגיד את זה דווקא לפי הצד הזה. אולי אפשר להגיד גם לפי הצד הזה. שמה? יש איזושהי סברה שהיא יותר חלשה בעיניי, יש איזושהי סברה שאומרת, אם אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך, אתה לא יכול לחשב ידו הארוכה של מישהו אחר. נכון שהוא עושה את הפעולה. אבל הערכת היד הזאת יכולה להיות מוגדרת רק אצל מישהו שיכול בעצמו לעשות את הפעולה. טוב, אפשר לשמוע אולי סברה כזאת, היא בטח לא הכרחית. אני חושב שלפי התפיסה של ליפוי כוח זה הרבה יותר מתבקש, הסברה הזאת. ולכן, אם אני חוזר לגמרא שלנו, הגמרא בעצם אומרת שכיוון שיש לי סברה, לא צריך את הפסוק. זאת אומרת, נראה מהגמרא שהסברה הזאת היא חד... אמרתי קודם, הרי יש אפשרות להגיד בסדר, הפסוק מלמד את הסברה הזאת. זה שיש פסוק זה לא אומר שאין סברה, אז זה כבר יהיה תלוי פה. אם אני מבין שזה ייפוי כוח, אז באמת הסברה היא כל כך חזקה שאין שום, צורך בפסוק. כי אם אתה עושה את הפעולה ואתה לא שייך בפעולה, אז לא תוכל לעשות את הפעולה, מה יש לדבר? זה אחד ועוד אחד, אוקיי? אבל לפי התפיסה של יד האריכתא, גם אם אני מקבל את מה שדורון אמר, שלפי התפיסה של יד האריכתא עדיין תהיה פה סברה של מי שלא בתורת הדבר, כאן להגיד שכבר לא צריך פסוק כי הסברה היא כל כך מובנת מאליה, זה כבר יותר רחוק. כאן בהחלט מתבקש להגיד, בסדר, אני מבין שיש סברה, אבל עדיין צריך את הפסוק כי הסברה היא לא חד משמעית. אם יש פסוק, אז הפסוק אומר לי, תסתמך על הסברה הזאת. כל מה שדיברתי קודם, זאת אומרת, ברגע שהסברה היא לא מובנת מאליה, אז זה שיש פסוק לא אומר שאין סברה, הוא אומר לכל היותר שהסברה לא הייתי מסתמך עליה אם לא הייתי מקבל רשות מהפסוק. אבל בסדר גמור, בסברה של יד האריכתא, באמת, בלי הפסוק לא הייתי מסתמך עליה. אוקיי? רק נסיים את הגמרא, כי אני פשוט לקח לי יותר מדי זמן עם כל ההערות. איצטריך, כן, אז צריך את הפסוק, צריך עדיין את החמין העבד, דלב ברייטרה הוא כלל, אבל עובד כוכבים הוביל ואיתי בתרומה דנפשי, דתנן, זה מה שאמרתי קודם, העובד כוכבים והקוטי שתרמו תרומתם תרומה, אמא שליח נמי יביד כמה שמלן. אומרת, לגבי עבד, אז עבד אין לו בכלל, הוא בכלל לא שייך בתרומה. אבל בגוי, כיוון שעקרונית הוא שייך בתרומה, לפחות בתרומה של עצמו, היה מקום אולי להגיד, אם זה היה רק העניין שלה לא בתורת, היה מקום להגיד שהוא יוכל להיות, הוא כן נחשב בתורת, והוא יוכל להיות שליח של המשלח שלו, בניגוד לעבד, אוקיי? כמש מלן שלו, כבר בכמש מלן פה, אנחנו נחזור את זה פעם הבאה, אבל שימו לב, מה הכמש מלן? כמובן יש כמה אפשרויות.
הפסוק בא ללמד שגם מי שבתורת הדבר לא יכול להיות שליח.
גוי, זה מניעה עקרונית, לא בגלל שלא בתורת הדבר? או שהפסוק בא ללמד שגם זה לא נקרא בתורת.
גם זה לא נקרא בתורת.
כן, זה שאתה שייך בתורת דנפשי, זה לא מספיק בשביל להיחשב בתורת. ואז עדיין, כי אתה לא לגמרי בתורת תרומה. אני יכול להפריש על תרומה שלך, הגוי לא יכול להפריש תרומה שלך. אני יכול להפריש תרומה שלך, לא רק את התרומה שלי. זה מה שגמרא אומרת, הגוי הוא בתרומה דנפשי. הוא שייך במושגים של תרומה, והוא לא לגמרי בתורת הדבר. עכשיו השאלה היא, מה זה אומר? או שהמסקנה היא שהוא, זה נקרא בתורת, ולכן בשביל לפסול גוי אתה צריך את הפסוק, כי הפסוק זה אימנות עקרונית, לא שלא בתורת, או שלא. החידוש הוא שגם דבר כזה נקרא לא בתורת. אבל עדיין הפסול של גוי זה רק בדברים שהוא לא בתורת, בנפקמינה מאוד גדולה. מה יקרה בדברים שהגוי הוא כן בתורתם? האם הוא שייך בשליחות או לא? למסקנת הסוגיה, לכאורה זה פתוח. כי אנחנו נראה שראשונים ואחרונים מקשים סתירה מול סוגיה בגיטין, ואנחנו נצטרך לראות האם באמת יש סתירה, מה מסקנת הגמרא פה. לזה אני עוד אחזור בסוף, אני רק רציתי להשלים את הסוגיה כדי שתהיה לנו תמונה. אוקיי.
תודה רבה.